אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו ממשיכים להרחיב את הדעת כאילו האדמה אינה רועדת. בשעה הראשונה שלנו נתעדכן ביכולות יצירת הדימויים של בינה מלאכותית. נשאל מה עדיף, לבשל או לדחוף למיקרו. נכיר גם פטריות חטאיות ונשאל מה קורה לגוף שלנו כשאנחנו קוראים בזמן הליכה. כן, נו, אנחנו קוראים בזמן הליכה. לא צ'כוב כמובן, אבל קוראים. עורכים הבוקר, נתיב רובינזון וגם אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל.
מה עושים העצים? צומחים. ומה הבתים עושים? עומדים. והעננים נוסעים, נוסעים והקוצים עושים שריפות.
האות הזה מבשר כמובן על שאלה שהגיעה מכם, מאזיננו, והבוקר שאלה של יהודית קנטי. שנסחק כך, אני רק שאלה, מה ההבדל במצב המזון לאחר שחומם, מעל 100 מעלות, בדרכים שונות? אש פתוחה, מיקרו, גז וחשמל. לפני לדוקטור אבי סייג, כימאי ונוירוביולוג במכון דוידסון לחינוך מדעי, שיענה על השאלה. שלום.
שלום, ממש שאל את המומחה, כן, אז אני קצת כמו פוליטיקאי, אני... יש לי מנצל את ההזדמנות שזו שאלה מהרשת, אני עונה מה שאני הבנתי מהשאלה. בסדר?
אתה יכול לראות על משהו אחר לגמרי אם אתה כמו פוליטיקאי.
כן, אני יכול להגיד לא זאת השאלה, ולהגיד בכלל על אלקטרונים במתכת. לא עד כדי כך. אז רגע, דבר ראשון, אז מה אנחנו בעצם מבשלים? שאנחנו מבשלים, אנחנו, שאלה רטורית, מבשלים מזון, נכון? כן? וממה מורכב המזון? מאבות המזון, שהם, לא יודע אם את זוכרת, הם חלבונים...
פיצה? סליחה,
חלבונים, שומנים, פחמימות, ויטמינים ומינרלים. עכשיו, למה ציינתי את זה? כי חוץ ממינרלים, כולם מה שנקרא חומרים אורגניים. יש כזה מקצוע כימיה אורגנית, יש לזה הגדרה בעבר. חומרים אורגניים זה חומרים שהגיעו מאורגניזמים, מיצורים חיים. תחשבי, כל האוכל שאת אוכלת מגיע מיצורים חיים. גם עם הצמחונית, כן?
והיום יש הגדרה... טבעונית.
גם עם הטבעונית אפילו, כן, אבל עדיין זה יצורים חיים. כן? והיום ההגדרה היא אגב של בעצם חומרים אורגניים זה חומרים של היסוד פחמן, וזה חשוב, נזכור את זה להמשך. למה זה חשוב? נתחיל אפילו בעצם, לא נזכור להמשך, כי זה תרכובות שהן לא כל כך יציבות בטמפרטורות גבוהות. אבל מה זה גבוהות? זאת אומרת, ברגע שאת מתחילה לחמם טיפ-טיפה, מתחיל לקרות להם דברים, לחומרים האלה. מתחילים להתפרק, להתחמצן, וב-200 מעלות אפילו פירוק מוחלט, מה שנקרא... פירוליזה, בשפה המדעית, ליזה זה פירוק ופירו זה אש, כאילו פירוק על ידי אש או פירוק על ידי חום יותר נכון, והם הם אפילו מתפחמים, הם חוזרים להיות ממה שהם מתפרקים ליסודות שלהם בעצם, או כמו שאמרתי, זה תרכובות הפחמן, האם את שמה אוכל מחממת אותו, הוא מתפחם בעצם, בסוף הוא הופך לך להיות גוש של פחם, נכון? שזה בעצם ממה שהוא בנוי, כל אוכל. אז למה זה חשוב? כי בוא נתחיל לעבור על צורות הבישול שהשואלת הזכירה, יהודית, כן? אז נתחיל בתנור דווקא. אם תשימי לב, בתנור, או מי שאופה יודע שמנעד הטמפרטורות, נגיד, של האפייה, זה בערך בין 150 מעלות ל-200, או בדרך כלל גם רוב התנורים מסתיימים ב-200, יש כאלה שמגיעים עד
230. 260, חביבי.
טוב, זה התנורים של המקצועיים, אבל את לא משתמשת ב-260, זאת אומרת, את לא יכולה להפות באמת 260. עכשיו, זה לא כל כך גבוה 200 מעלות, תכף תראי למה אני מתכוון, למה לא גבוה, נשווה את זה לקיריים. כי חימום ב-200 מעלות לאורך זמן מפחם את המזון. זאת אומרת, רוב האפייה שאופים, נגיד, עוגה לזמן ארוך או תבשיל לזמן ארוך, זה 160-180 מעלות. כאילו, החימום הזה הוא חימום קצר, לתת איזשהו קרום, וגם לא יותר מדי זמן, כאילו, לעשות איזה קרום אפוי. הקיריים, לעומת זאת, הטמפרטורה של הגז, בטח יפתיע אותך לדעת שזה 1,300 מעלות, שזה ווי הרבה 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 מעבר למה שכל חומר אורגני יכול לעמוד בו. ואז בעצם בקיריים רוב האנשים חושבים שהתפקיד של הסיר או המחבת הוא להחזיק את המזון, שזה נכון, אבל התפקיד השני שלהם, הסמוי מהעין, הוא לקרר את האש. לקרר את האש, למתן אותה, שלא יגיע הטמפרטורה של 1300 מעלות, כי ב-1300 מעלות הכל מתפחם.
זה לא סתם שני ניסוחים שונים לאותו דבר? זה כאילו להפריד בין האש החמה מדי לבין המזון.
נכון, לא, לא, אני רציתי להגיד, כאילו, להשאיר אותו בגוש שלם, כן, שלא יהיה, כן, להגיד אותו, כן, זה, לזה התכוונתי. אבל עכשיו, בשלן מנוסה, מי שיודע שסירים טובים, או כלי מטבח טובים, לקיריים הם עבים. הם עבים, כי הכלי העבד הוא כאילו גם כן, הוא ממתן את ההשפעה של האש. כלי דק, אני הזמנתי אגב סיר באלי אקספרס, לקחתי את הסיכון ונתתי אותו לבן שלי. התחתית שלו כל כך דקה, כמו של איזה פינג'ן או קערית, והוא לא מצליח להוליך את האש ולמתן אותה, את הטמפרטורה הגבוהה, וכל דבר שאתה שם בו הוא נשרף מיד. נשרף מיד. זאת אומרת, בבישול על קיריים, האש מגיעה רק מלמטה, בניגוד לאגב תנור שמגיע בדרך כלל מכל הכיוונים, ואתה צריך איזשהו סיר שימתן לך, זאת אומרת, הבישול שם, אתה צריך כאילו קצת להילחם בטמפרטורה הגבוהה של האש. אגב, סירים טובים הם סירים שגם עשויים מחומרים שמוליכים חום טוב, הסירים הכי עיקרים, הם סירים מכסף ונחושת, של בשלנים הם מאוד מאוד יקרים, כי כסף ונחושת זה שתי המתכות שמוליכות חום הכי טוב, שאיך שהאש פוגעת בהם, היא מיד כאילו מתפשטת בכל הסיר החום שלה. כדי שלא לשרוף, הסירים הפחות יקרים זה מאלומיניום, גם יחסית בסדר. עכשיו, בישול על אש, נגיד על מנגל, אותו דבר, אותו דבר, כי גם כן אש בטמפרטורה מאוד גבוהה, וגם כן מנגליסטים ידועים, או יודעים שלא שמים אוכל מיד על הפחמים נגיד, על הגחלים, אלא נותנים להם לבור איזה חצי שעה, שעה, שקצת יתמתנו, וגם טיפה מרחיקים את הרשת, שזה יתבשל באוויר החם. עכשיו, כל צורות הבישול האלה, האש באה באופן כללי, החום מגיע למזון מבחוץ פנימה, כן? או שהתנור חם מבחוץ פנימה, הקירה היא מלמטה כלפי מעלה, המנגל גם כן מלמטה כלפי מעלה, וזה העניין. המיקרוגל...
בפרט לשרפתי או לא שרפתי, בעצם התהליך הכימי שעובר על המזון הוא זהה בכולם?
הוא בחימום, כן. העניין הוא, באמת עוד פעם, השליטה בטמפרטורות, כן. שזה שונה, זאת אומרת, במחוות, על הגז יותר קל להגיע, השליטה פחות טובה על הטמפרטורות במנגל, ועל מנגל הכי, מנגל הכי קל לשרוף, את ממצמצת ואחרי כמה שניות כבר הדבר נשרף, כי אין לך אפילו איזה כלי. והשריפה הזאת היא בדרך כלל הורסת, גם את הוויטמינים אגב, שגם הם חומרים אורגניים, ברובם נרסים בחום, אז כן. שונה מכולם, הוא המיקרוגל, מין איזה מכשיר כשפים, לא כשפים, זה מדעי, כן?
המושמץ הגדול, יש להגיד.
כן, אגב, לא עוול בחפו. בוא נגיד מבחינת... כן, לא עוול בחפו מבחינה תזונתית, מושפץ מבחינה בישולית אולי. אז המיקרוגל מחמם את הדברים על ידי כך שהוא מקרין אותם בקרינת מיקרוגל, כן? כאן שמו, מייקרווייב. שזאת קרינה... דבר ראשון, זה מין... סוג של קרינה, כן, אלקטרומגנטית, כיוונו אותה ככה שהיא תחמם את מולקולות המים בלבד. היא יכולה לחמם גם דברים אחרים, אבל היא מכוונת למים. זאת אומרת, זה הפלא שלו, שאם מצב לפעמים צלחת או קערה, הצלחת לא מתחממת בכלל והאוכל מתחמם. עכשיו יש בזה את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו. החסרונות שדבר שנגיד מכיל, לא מכיל הרבה מים, אלא מכיל הרבה שמן, או סתם מכיל מעט מים, לא מתחמם, וזה יודע כל מי שאי פעם חימם סופגניה במיקרוגל, שהריבה, שהיא מכילה הרבה מים יחסית לבצק, הופכת רותחת, ואילו הסופגניה עדיין נשארת קרה, אז אתה אוכל סופגניה, הכל בסדר, אתה מגיע לריבה, חוטף קביעה. כן, עכשיו, יש לזה עוד חסרונות למיקרוגל, הוא מחמם, לא רוצה להיכנס כאן לפיזיקה יותר מדי, יש שם מה שנקרא גל עומד, הוא מחמם רק בנקודות מאוד ספציפיות, במקומות מסוימות הוא יכול לא לחמם בכלל, אז ניסו לפתור את זה על ידי זה שהצלחת של המיקרוגל מסתובבת, אבל האמת היא שזה לא כל כך עובד, ואתה יכול, את יכולה לחמם משהו במיקרוגל, חלק ממנו הוא רותח, וחלק לידו הוא נגיד, מחמם משהו מהמקרר, הוא קפוא.
כן, כן.
אז פתרון לחמם קצת ולערבב, ולחמם קצת ולערבב, כי פשוט מחמם בצורה מאוד...
מה גם שהצלחת לא מסתובבת אחרי כמה זמן.
נכון.
וגם עוד דבר שאמרת, שהכלים לא מתחממים, גם זה הלוואי שהיה נכון. אלא אם כן, אולי אני פשוט כל הזמן בכלים לא נכונים.
נכון, נכון. תלוי בכלי. תלוי בכלי. עם הזמן גם מתחמם מהמזון, וגם תלוי בכלי, כי גם הקרינת מיקרו כן יכולה להתאים לדברים אחרים, אבל לא בצורה מושלמת כמו מים. עכשיו, בשנייה שיש פחות מים כבר במזון, אז גם כן הוא יפסיק להתחמם טוב. אז נגיד, לא תוכלי לעשות, או לא תוכלי לעשות טוב, עוגה במיקרוגל, בכלל. כי עוגה, ברגע שהמים יתעדו, נגיד, את רוצה לפעמים שיהיה לה איזה קרום יפה או משהו כזה. מיקרוגל לא יודע לעשות קרום יפה, כי ברגע שדבר טיפה מתייבש, הוא מפסיק להתחמם. מפסיק להתחמם.
יש עוגות מיקרו, זה ענף שלם. אני
אכל איזה
בהזדמנות.
אוי וזמיר. אולי בסדר, אולי איזה עוגה פחושה, כן.
כן, ודאי.
עוגה פחושה, כן. מרק יכול להיות אחלה, אגב, בכל הדברים. כי מרק זה עד 100 מעלות, עוד 102, 103, אם את שמה מלח במים.
כולו נוזלים, כמו שאמרת.
כן, כן, כן. אז המיקרוגל, אני אומר, יש לו את החסרונות, את כל החסרונות האלה, אבל דווקא לדברים אחרים, זאת אומרת, דווקא בגלל שהוא מכוון למים, הוא פחות שורף את המזון בדרך כלל, למרות שיכול להיות מקרים מטורפים של מין פיזיקה שכזאת, שאם המזון שלך הוא בדיוק באורך הגל של המיקרוגל, וזה קורה בענבים, כמו שיש הרבה סרטון הרשת שגילו את זה, שאורך הגל של המיקרוגל הוא כמה סנטימטרים, וזה גודל של ענב, נוצר שם איזו תופעה של תעודה, ושם זה יכול להגיע, לא לאלפי מעלות, לעשרת אלפי מעלות, ליצור איזה פלזמה אפילו במיקרוגל, מין איזה ברק של חומר מיונן, כאילו, אבל בדרך כלל, כן, כן, זה ניסוי יפה.
חכה לבוא הקיץ, כדי להתרענן בניסוי הזה. אתה יודע מה, אם כבר הזכרנו מיקרוגל, זמננו מתקצר, לא לעמוד ליד המיקרוגל, לא לחבק את המיקרוגל, לא להכניס חתול למיקרוגל, בטח לא, אבל בקצרות, כמה הוא מסרטן?
לא מסרטן, בכלל, הקרינה הזאת, וואי, איך אני יכול בכמה שניות שנשארו לנו, הקרינה הזאת היא לא מייננת, וזה לא איזה סתם איזה סיסמה. זאת אומרת, היא לא מצליחה לשבור מולקולות. הדבר היחיד שהיא עושה, היא לוקחת את המולקולות מים וגורמת להם להסתובב יותר מהר.
זה לא מחמם את המים שבתוכי. אנחנו עשויים.
לא. אז שימי לב שכל המיקרוגל תמיד עשוי ממתכת, ואפילו הדלת שלו יש ברשת ממתכת עם חורים קטנים, שאני יכולה לראות דרכם, אבל הקרינה לא יכולה לעבור דרכם. זה משהו פיזיקלי מוחלט. לא יכולה. זה נקרא כלוב פארדיי, על שם המדען שגילה אותי, זאת אומרת, בתוך כלוב כזה, שממתכת הקרינה לא יכולה לצאת החוצה נקודה. גם אם היא יוצאת החוצה, היא רק מחממת אותך. זאת אומרת, זה לא קרינה שמייננת, זה כאילו לוקחת את המולקולות והאטומים שבחומר ומוציאה מהם אלקטרונים. זאת אומרת, פוגעת ממש באטומים, וזה מיינת, הופכת ליונים, או שוברת את המולקולות, שזה מה שמסוכן. היא לא מסוגלת, לא משנה מה, לא מסוגלת מבחינה... גם אלף מיקרוגלים לא מסוגלים לעשות דבר כזה.
בזבזתי שנים של התרחקות מהמיקרוגל החביב. אז לסיכום, אתה יכול ככה בשורה אחת להגיד ליהודית קנטי המאזינה היקרה?
אז התחום חוזר מהמדע לתחום הבישול. זאת אומרת, אם את רוצה טיפה להשכים דברים, לא מיקרוגל, אבל אם את רוצה רק לעדות, וזה דווקא מיקרוגל, זה אחלה. מיקרוגל זה אחלה, ותיזהרי מהחום הגבוה. החום הגבוה הוא זה שמפרק את המזון. אגב, לא רוצה להגיד את זה, אבל בחימום הזה נוצרים חומרים שהם מסרטנים. זאת אומרת, ברגע שחומר מתחיל להישרף, צריך להימנע מזה. להימנע מחריכה של מזון. להימנע מחריכה של המזון. מותר טיפה להשכמה, אבל לא יותר מכך. הבא שהשכמה גם יוצרת חומרים שנותנים דברים טעימים, אז... עד הגבול, אבל הכל, אגב, וגם אשן על האש הוא לא בריא, כי הוא גם כן תוצרים של שריפה. זאת אומרת, בחריכה, באישון, פחות בריאים, נאמנה. דווקא המיקרוגל, ונגיד לבישול בתוך מים, בסירים, בסדר.
אתה אומר שכל העניין הזה גם כן ספוג בככה מיתוסים של מה שטבעי הוא בריא יותר לעומת מה שחדש ומסוכן יותר.
לגמרי לא.
זה קשור לבורות.
לא, נגיד הבישול על האש ממש הוא הכי לא בריא מכולם. כי אתה לא שולט, אין מצב לא לשרוף כמעט על האש. נגיד, תחשב, תחשבי מה קורה תפוח באדמה ובמדורה, כן? טוב, אוכלים את הפנים שלו, אבל החוץ מתפחם לגמרי. או מנגל, זה כמעט תמיד נשרף ומאושן. זה טעים.
אני מבינה.
כן, אז לגמרי מה שאמרת, כאילו, זאת אומרת, זה לא הטבעי, זה הבריא והמודרני, זה המסוכן.
אוי, יש כל כך הרבה דברים להפריך, כל כך הרבה מיתוסים. אני מודה לך מאוד, דוקטור אבי סייג, כימאי ונוירובולוגי, מכון דוידסון לחינוך מדעי, וכמובן גם למאזינה יהודית קנטי על שאלתה המצוינת. נזכיר שאנחנו מחכים לשאלות שלכם בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, וננסה לענות עליהם כמיטב יכולתנו. תודה רבה, המשך יום. אנחנו עם טכנולוגיה חדשה של בינה מלאכותית שיוצרת קטעי וידאו מתוך טקסטים קצרים. זה בעצם שכלול של כל מה שידענו עד עכשיו על דימויים. אנחנו רוצים לשאול כרגלנו האם מדובר בפיתוח מדהים או בתחילתו של עידן חדש ומבהיל של דיסאינפורמציה. נפנה לדוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס וחוקר מעבדת המחקר העצמאית של Spark Cognition. שלום.
שלום, בוקר טוב. למה לא שתי אפשרויות? יכול להיות משהו, יכול להיות גם חידוש מסעיר ומרתק, וגם התפתחות מבהילה עם פוטנציאל
תורת שלווה. גם וגם, אתה אומר.
בדיוק, אנחנו מכילים עולמות מרובים בתוכנו. וכן, אז OpenAI, הוללים או נודעים לשמצה, או שניהם, כאמור, חשפו בשבוע שעבר מודל שמייצר קטעי וידאו, לא עוד רק תמונות, למרות שהטכנולוגיה שהם נסמכים עליה בהחלט בונה על הטכנולוגיות האלה של מודלי טקסט לתמונה כמו Midjourney ודלי של OpenAI, Midjourney זה לא של OpenAI, ובעצם מאז שהמודלים האלה התחילו לתפוס תאוצה לפני כשנתיים, העולם הטכנולוגי היה במרדף אחר יצירת וידאו. ויש כל מיני, בסופו של דבר, הטכנולוגיה שהגישה הזאת מבוססת עליה, לפחות לפי הדוח הטכני הלא מאוד מפורט, יש להעיר של OpenAI, עבור אותו מודל, שמו סורה, סורה זה שמיים ביפנית, אם אני לא טועה.
זה שמיים, זה לא ראשי תיבות מסתוריים, אוקיי.
לא, זה המילה שמיים ביפנית, כמה לפי מה שהבנתי. וזה כבר היה לך, Runway AI, שזו חברה שמספקת גם שירות AI, גם סטארט-אפ למשל, כבר באפריל שנה שעברה הוציאו מודל שמאפשר לייצר סרטוני וידאו, ואפילו גם יש לך אפשרות לייצר סיקוונסים, אבל רוב הטכנולוגיות האלה נסמכו על זה שאתה ייצרת רצף של תמונות, ואז השתמשת בקסמי טכנולוגיה בשביל לשזור אותם ביחד. זה היה מאוד מאוד, לא אגיד שזה היה מאוד מגושם, אבל זה היה בהחלט משהו הרבה פחות, זאת אומרת, מכיוון שזה היה, יצרת תמונות בודדות, ואז איכשהו יצרת רצף ביניהן, התוצאה הרבה פעמים נראתה מאוד מגושמת. או, ויש לך, היו לך ניסיונות, מהצד האקדמי של הדברים, לייצר מודלים שמסוגלים לבנות רצפים של תמונות בבת אחת, שזה מה זה הרי וידאו, לא רצף של תנועה. אז זאת אומרת, זה רצף עבודה שלא נפסק בעצם בשנתיים האחרונות. מה שבעיקר היה נראה מאוד מהפכני, זה האיכות. לפחות, עכשיו, כמובן יש להעיר שכמו, או שאופן היה, הם אומני היצירת בז, ולציבור הרחב אין גישה, הם פשוט נתנו לקבוצה קטנה של מומחים לשחק עם זה, ושתחררו כמה דוגמאות שככל הנראה עצורות היטב, ואפילו מתוך הדוגמאות האלה שנותרו, אני תכף אתעכב על המגבלות, אבל כבר ממה שזכינו לראות עד כה, ברור שיש פה כן קפיצת מדרגה מבחינת האיכות, ומבחינת, נקרא לזה אפילו קוהרנטיות של התמונה, של הרצפים, של הוידאו, ומצד שני, עדיין יש שם המון בעיות, למשל, גרי מרקוס, שהוא מבקר ידוע של המודלים העדכניים, הציג דוגמה שבה ביקשו לייצר מין תמונה של נמלה הולכת בתוך קן נמלים, כאילו משהו שלא נוכל לצלם לעולם, או שנוכל, אבל לא באופן טריוויאלי, בטח לא בהשוואה למה שרשת נוירונים יכולה לברוא, וזה נראה מאוד משכנע, למעט העובדה שלנמלה יש ארבע רגליים, כי למודלים האלה
okay,
יש הטייה מוחלטת.
אוקיי, okay, בסדר, אז עוד חצי שנה כבר יהיו לה מספיק רגליים, והכל יהיה בסדר, זה
אז זהו, אבל זהו שזו השאלה, זו הנקודה, כי למשל, זאב ידיים שנעלמות, כאילו יש וידאו של מישהי שמתקרבלת עם חתול בשמיכה, והידיים שלה מגיחות מתוך השמיכה ונבלעות בתוך השמיכה. אפשר לפתור נקודתית את הדברים האלה.
אבל אתה מדבר על דברים שאנחנו מבחינים בהם בעידן שבו לא צריך מבט שני ושלישי, אנחנו בעידן המבט הראשון, וברגע שכלי כזה נכנס פנימה, זה, 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 זה game changer. לא כרגע אצל היוצרים, ששוב, ליבים היוצרים, אלא באמת באופן שבו אנחנו נבין מציאות. שוב, שים לב, אתה יודע, לבאז מטורף ומוצדק, על, על, על סרטוני חטופים איומים שמגיעים אלינו. דמיין את, את הדבר הזה נכנס לתוך המשחק הזה.
ברור. תראי, לא צריך להפליג למחוזות דמיונים, במהלך שבוע שעבר, מישהו שהוא חוקר, אחד מחוקרי המאמתי תוכן מקצועיים של ה-BBC, פרסמו דוגמה לידיעה שרצה בטלגרם עם הרוסים, רוצה הטלגרם הרוסים, משהו שנראה כמו קטע אותנטי מתוכנית החדשות הצרפתית, תוכנית חדשות צרפתית מוכרת, שבו הם מדברים על זה שמקרון ביטל נסיעה מתוכננת לקייב, מכיוון שהוא חושש שיתנקשו בו, משהו בסגנון הזה, והדבר, זה נראה מאוד משכנע.
מאוד משכנע, וגם זה מצית בקטנה, משהו שעלול להיגמר באימות עולמי, כן?
כן, ובאופן כללי זה חלק מזה מאמץ גיאופוליטי, עד כמה שאני מבין זה כבר לגמרי מחוץ לתחום ההתמחות שלי, שמן הסתם לרוסיה יש אינטרס לתקוע טריז בין מערב אירופה
לבין אוקראינה. בוא לא ננסה, כן. אבל בגדול אבל, זה אבל, לא אבל, משהו אני אמיתי?
אז זהו, לא רק שזה לא, מעולם לא שודר, זה מעולם לא קיים, זה נברא מהאוויר, וזה נעשה באמצעות
בינה מלאכותית. מקרון גם לא אמר משהו דומה, זה מה שאתה אומר, זה פשוט סרט
לא, שהוא לא נברא. זה פשוט, זה נראה כמו קטע חדשות שבו הקריין מדווח על משהו, אני ראיתי את הקטע, לא הייתי יכול לנחש, עכשיו אתה יודע, אני גם לא מומחה פורנזי לוידאו, אבל אני, אם אני לא מסוגל בשנייה, אם אני לא מסוגל לזהות בקטע של 30 שניות, שזה בבירור זיוף, אני בספק רב כמה אנשים ישימו לב שמדובר בזיוף, אם הם לא מכירים ויודעים שהקטע הזה מעולם לא שודר. ובמקביל יש לנו את הידיעה בעיתונות הישראלית על מאמצי הדיסאינפורמציה מבוססי AI של סין למשל, שחלק מזה זולג גם למדיה חברתית ישראל.
יש לה מלא ערוצי יוטיוב עם כל מיני שטויות, נכון?
כן, עכשיו אני מוכר להעיר שקטעים כאלה כן ראיתי, ואיכות הגימור בהחלט היא נופלת, אבל כמו שאמרת...
אבל דווקא זה נותן לזה, אפילו לפעמים איזה שיק אותנטי, כמו משהו שמגיע מאיזה איכות לא טובה, אז דווקא אולי הוא אמיתי, כי הוא הרי אנחנו נוטים לחשוב שכשמשהו לא באיכות מעולה, אולי הוא חושף דווקא איזושהי אמת תמירה. לפעמים הדבר הזה עובד ההפך.
יכול להיות, אבל יש פה, את יודעת, יש היעדר ליטוש שתורם לאותנטיות, ויש היעדר ליטוש שנראה בבירור, שלא ממש מתחבר למשהו, להיגד הגיוני, אבל אני מסכים, תראי, בסופו של דבר, אני חושב אחד החששות הגדולים שלי, הוא שאוריינות המדיה שלנו מפגרת הרחק מאחור, יחסית למקום של הטכנולוגיה מכוונת, וברור שהטכנולוגיה הזו, תוך חצי שנה עד שנה, תהיה כבר זמינה הרבה יותר, נגישה הרבה יותר, כל מי שירצה לייצר וידאו סינתטי יוכל, ההשלכות של זה, בטח שאת מחברת את זה לתכנים לא רצויים ולא מפוקחים, ההשלכות יכולות להיות מבהילות ממש. עכשיו, יש גם סוג של, אני לא אגיד בריחה מאחריות, אבל סוג של ניסיון למזעור הבעיה, למשל סמנכ"ל חוויית הלקוח של סמסונג, בראיון האחרונה, בעצם אמר, מה זה תמונה אמיתית? אין דבר כזה תמונה אמיתית, הכל פרשנות, משל הוא היה פילוסוף צרפתי מ-1970.
אין אמת, הכל ייצוגים, כך הוא אומר, וואו, זה עמוק הוא.
זהו, משפשפת עיניך, לא יודע אם מדובר בדרידה או בסמנכ"ל שיווק של חברת ענק, אבל אתה...
אז עכשיו, הם לא מתעסקים בכלל אחד... כמעט באמת בסוג הזה של הדיון, בדיון האתי, בהשלכות שלו, הרבה פחות מאשר בפיתוח הטכנולוגיה.
קודם כל, ראשית כל, יש, בין הסתם זה נכון. זאת אומרת, בין היתר מהסיבה הפרוזאית שחוקרי בינה מלאכותית הם לאו דווקא האנשים שמצוידים בכלים לקבל החלטות שקשורות יותר לתחומי האתיקה. וגם כי זה, אני חושב שזה באמת, לא, הם לא תופסים את זה כתחום אחריותם. מעבר לזה, לגבי אופן AI, יש המון השגות על ההתנהלות שלהם מבחינה אתית. מעבר לדבר הזה, זאת אומרת, יש הרבה, למשל, בסיפור עכשיו של המודל הזה של סורה שפורסם, יש מספר חוקרים שטוענים שבבירור אופן AI נסמכו על העבודה שלהם, והם לא נותנו להם שום קרדיט, ואילו קרדיט אקדמי אפילו, על העבודה שהם עשו. כמו בפעמים קודמות, יש תחושה מאוד חזקה שאופן AI והרבה, נקרא לזה חרשי AI בענף, מנפחים את ההשלכות ואת היכולות של המודלים האלה. למשל, היו חוקרים שטענו שמדובר במשהו שיוכל להחליף מנועים פיזיקליים, מהסוג שאנחנו משתמשים בהם בסימולציות. עכשיו, את יודעת, זה יכול לשמוע כאילו זה משהו לא מאוד משמעותי, כאילו, יכול לדמיין את זה למשל בשימוש במשחקי מחשב, אבל אנחנו משתמשים בסימולציות פיזיקליות, באלפי דברים שבסופו של דבר חיים ומוות, כמו למשל תכנון מטוסים, או בקרה של טיפול בפסולת, דברים כאלה. הרעיון שאתה תוכל להחליף את המודלים האלה, שבסופו של דבר אין להם באמת הבנה סמנטית של מה הם מתארים. הם מודלים סטטיסטיים, בדיוק כמו שמודלי שפה לא באמת מבינים עד הסוף מה שהם מתארים. הרעיון שאנשים התחילו להשתמש במודלים האלה, ליצור סימולציות פיזיקליות שעל פיהן יבנו מכונות נניח, זה רעיון גם תורד שלווה, בהנחה שהם, אני כמובן עדיין סקפטי, אני חושב שזה עדיין בגדר הבטחות שיווקיות, אני לא בטוח שזה עדיין התכנות אמיתית מסחרית, פשוט כי המכשירים לא יעבדו. למשל, היו אנשים שטענו שאפשר להשתמש בסורה לייצר סימולציות של גלים, ואז באו חוקרי פיזיקה, גיאופיזיקאים, והסתכלו ואמרו, חבר'ה, זה לא נראה שום דבר כמו, זאת אומרת, זה מטעה את מי שלא מבין בזה, מי שמבין בזה תוך שנייה מסתכל ורואה שזה לא סימולציה אמיתית.
כן, אבל ההיסטוריה, אתה יודע, עובדת או נכתבת גם על ידי אנשים שלא מבינים שום דבר בשום דבר, באמת, על ידי המון הרבה פעמים, זה מה שקורה. בסדר, תמשיך לדווח לנו, אני אוהב את הטון הזהיר והאופטימי שלך.
זהיר ואופטימי, כן, זה אני.
כן, אנחנו ניפרד בשלב זה, תודה רבה, אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי
המחשב. תודה רבה גם לך, יום טוב.
באוניברסיטת טקסס, תודה רבה, וחוקר בבית המחקר העצמאית של ספארק אוגנישן, להתראות.
תודה, יום טוב.
מעט מוקדם, אך בכל זאת אני רוצה להזמין אתכם לבוקר של לחם, גבינות ויין. אני רוצה להוסיף לזה גם מחלות אור. והנה, אנחנו מגיעים בעצם לדבר על פטריות, וליתר דיוק על פטריות חד-תאיות. לשם כך, כמובן, נזמן לך את הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור.
פטריות, אז מקרה שלי לפני כמה שבועות שאלתי, למה אף פעם לא דיברת בפינה על פטריות? ואמרתי שאכן למה, הגיע הזמן לדבר. זה רחוק מתחום המומחיות שלי, אבל זו קבוצה כל כך רחבה ומורכבת, שאפילו באיזשהו סקירה מאוד מאוד שטחית וראשונית, אפשר לגלות המון דברים נפלאים. אז פטריות זה עולם שלם ומורכב. אנחנו בפינה הזו, אני מתמקד בעיקר בעולם החי וקצת בעולם הצומח, הפטריות זה עולם נפרד לחלוטין. מבחינה טקסונומית, מבחינה חלוקה ביולוגית, זו ממלכה שעומדת בפני עצמה. והמגוון בתוך ממלכת הפטריות בהרבה מובנים הרבה יותר גדול מהמגוון בתוך ממלכת החי או ממלכת הצומח. נתחיל בזה שהפטריות ברובן הגדול הן חד-תאיות. חד-תאיות או בעלות רב-תאיות פשוטה יחסית. ורב-תאיות הופיע בתוך הפטריות פעמיים שלוש לפחות. כלומר, אם בכל עולם החי או עולם הצומח אנחנו מדברים על רב-תאיות אחת משותפת, בתוך הפטריות רב תאיות הופיע מספר טעמים. אז זה כבר מעיד על איזשהו מגוון שהוא הרבה יותר רחב, לפחות מבחינת צורות, מבחינת דגמים. מבחינה, אולי נתחיל קצת על איפה הם יושבים בעולם הביולוגי. אז הפטריות, אבות הפטריות התפצלו מאבות הקדומים של ענפים אחרים לפני למעלה ממיליארד וחצי שנה. כלומר, הם איזשהו ענף אבולוציוני שעומד בפני עצמו כבר הרבה מאוד זמן. בניגוד לדעה הרווחת שנוטה לתייג אותם ביחד עם צמחים, הם בעצם הרבה יותר קרובים לחיות. כלומר, הם שייכים לאותה...
מאיפה הם התפצלו?
הם התפצלו מאיזשהו ענף בתוך העולם של החד-תאים, אז יש כמה, נקרא להם, על-ממלכות או ענפים גדולים כאלה, אז יש ענף אחד שכולל בתוכו את הפטריות ואת החיות ועוד כל מיני יצורים חד-תאים אחרים שלא נזכיר, אבל יש רק בתוך הענף הזה יש עוד מגוון גדול של יצורים אחרים שהם לא צמחים, לא חיות, לא פטריות, אלא משהו אחר לחלוטין. אז מבחינת קרבה, בהרבה מאפיינים תאיים, הרבה מאפיינים ביוכימיים, הם קרובים יותר לעולם של החיות מאשר לעולם של הצמחים. נוטים לשייך אותם לצמחים בגלל שהם לא זזים, בגלל שהם צומחים מהאדמה, לפחות חלקם, ובגלל שהתאים שלהם הם
בסלט.
תאים...
כן.
ובגלל שהם אותם בסלט, ובגלל שהתאים שלהם הם תאים קשיחים, דופן קשיחה, שזה משהו דומה יותר לצמחים מאשר לחיות. אבל הדופן הקשיחה הזו כוללת חומר שנקרא חיטין, שהוא חומר שאנחנו מכירים בכלל מחרקים ופרוקי רגליים אחרים, ולא קיים בעולם הצמחים. אז יש פה כל מיני דברים שהם לא פה ולא שם. אז כמו שאמרתי, הרוב הגדול של הפטריות הם או יצורים חד-תאים לחלוטין, כלומר שחיים רק כתאים בודדים בלי שום ארגון, או מה שהכי נפוץ זה שהם נוטים ליצור קורים. ורשת מורכבת של קורים שבעברית נקראת תפטיר, זה בעצם צורת החיים הנפוצה של פטריות. הפטריות, מה שאנחנו חושבים עליו כפטריה עם רגל וכובע, זה ענף מאוד קטן בתוך הפטריות, אולי נדבר עליו קצת בשבוע הבא, השבוע נתמקד בפטריות הפשוטות, החד-תאיות או שבונות רק רשתות. והרשתות האלה יכולות להיות בתוך האדמה, מתחת לאדמה, על צמחים, בין צמחים, ולחסות לפעמים שטחים גדולים של מטרים רבים. אז אנחנו מדברים על אורגניזם שיכולים בעצם, למרות שהם מאוד פשוטים ומורכבים מתאים פשוטים, יכולים לתפוס שטחים מאוד גדולים. עכשיו, התחלת בלהזמין אותנו לערב גבינות ויין ולחם, אז למה גבינות ויין ולחם? אני מניח שרוב השומעים כבר מנחשים לאן אנחנו הולכים. על הפטריות יש הרבה שימושים פרקטיים בעולם שלנו. אז פטריות יין גבינות יין ולחם כולם מזונות שאיפשהו בתהליך ההכנה שלהם מעורבות פטריות. בין אם זה פטריות חד-תאיות כמו שמרים, אז השמרים הם באמת פטריות חד-תאיות לחלוטין. הם לא יוצרים קורים, הם לא יוצרים תפטיר, הם חיים תמיד במצב של פטריה חד-תאית. והרבה גבינות מיוצרות על ידי עובשים שיוצרים רשת של קורים, וזה אנחנו מכירים לפחות בחלק מהגבינות בתור הרשת של קווים ירוקים או כחולים בגבינות העתירות הריח שאנחנו מכירים מצרפת.
כן.
למה בעצם, מה יש בפטריות שהופך אותם לכל כך רלוונטיים לנו לעולם הבישול? אז אולי אחד הדברים המאפיינים ביותר בפטריות ומבדילים אותם, אם דיברתי על מגוון, זה המגוון המטאבולי ביוכימי העצום שלהם. כלומר, מגוון של חומרים שהם יודעים לפרק, והמגוון של התוצרים או התוצרים השניוניים שהם מייצרים בתהליכי הפירוק האלה. אז אם נשווה לחיות או לצמחים, בתוך עולם החיות או בתוך עולם הצמחים, אם נסתכל על הביוכימיה, על ממש על איזה חומרים מפרקים, איזה חומרים יוצרים, יש מעט מאוד מגוון. עם כל כמה שחיות יכולות לאכול הרבה דברים שונים, הביוכימיה הבסיסית שלהם היא אותו הדבר. צמחים עוד יותר. אפשר לעשות מחקרים על צמחים חד-תאים פשוטים, וכל הביוכימיה תהיה בדיוק אותו הדבר כמו עץ. בפטריות, כל ענף, אפילו כל קבוצה קטנה בתוך הפטריות, יש לה ביוכימיה שונה לחלוטין. וכחלק מזה, קודם כל הם יכולים לחיות בהמון סביבות מחייה, כי הם יכולים לפרק המון דברים שונים. ושוב נחזור למה שמעניין אותנו, תוצרי הפירוק שלהם, כלומר מה שתוצר הלוואי של המטאבוליזם שלהם, יוצר כל מיני חומרים נדיפים וארומטיים, שמבחינתנו זה חומרי טעם וריח. אז...
אוקיי.
כן, אז בעצם אנחנו מנצלים את המגוון העצום של תוצרי ביניים או תוצרי לוואי שמייצרים, כדי לייצר מזונות שיש להם ריחות וטעמים שאנחנו אוהבים. לא תמיד יש קונסנזוס מלא לגבי כל הריחות והטעמים האלה, אבל לפחות בתרבויות מסוימות זה פופולרי. אגב, לפעמים הם מייצרים גם דברים שהם פחות נעימים לנו, ולזה אנחנו קוראים ריקבון. אז ברגע שתוצר הלוואי של הפטריה הוא משהו שאנחנו לא אוהבים, אנחנו קוראים לזה ריקבון, וברגע שתוצר הלוואי הוא משהו שאנחנו כן אוהבים, אז אנחנו קוראים לזה ציסה. זה השם המקובל, ציסה או העשרת טעם.
כשאתם הבית שואלים, זה עובש טוב.
בדיוק, עובש טוב זה עובש שאנחנו אוהבים. זה עובש שאנחנו אוהבים. זה לא שיש משהו אינהרנטי טוב או רע בעובשים מסוימים, שאלה של אם אנחנו אוהבים את הטעם שזה מייצר או לא. צריך גם להודות שחלק מהעובשים הרעים, מה שאת קוראת, מייצרים גם דברים שמרעילים לנו. בדרך כלל כשיש משהו שיש לו ריח רע, יש לו ריח רע כי הוא מזהיר אותנו שיש שם איזושהי סכנה, וזה נשים בצד. אז בואו נתחיל אולי בפשוטים ביותר, השמרים. שמרים, דווקא המטאבוליזם שלהם לא כל כך מורכב, הם לוקחים סוכרים, מפרקים אותם ויוצרים אלכוהול ופחמן דו-חמצני. עכשיו יש זנים שונים של שמרים, שהיחס בין פחמן דו-חמצני לאלכוהול הוא קצת משתנה. זה שמרים שמייצרים בעיקר פחמן דו-חמצני, בעיקר גז. אנחנו מנצלים את זה כדי להכניס אוויר לתוך הלחם שלנו. אז אנחנו מכניסים שמרים לתוך בצק, בעצם אנחנו מנצלים את תוצר הלוואי הגזי שלו, את הפחמן הדו-חמצני, כדי לנפח את הלחם, כדי להטפיח את הלחם. וזה יוצר גם אלכוהול, שהוא ברובו מתנדף באפייה, ואנחנו כמעט לא מרגישים את זה. אבל יש זנים אחרים של שמרים שמייצרים הרבה יותר אלכוהול, ובהם אנחנו משתמשים כדי לקחת סוכרים של שעורה או סוכרים של ענבים.
אנחנו עם בירה, למשל.
כדי ליצור בירה או יין. עכשיו, רוב השמרים האלה הם בעצם שמרים מבויתים. כלומר, אנחנו לקחנו אורגניזם חד תאי פשוט ובייתנו אותו. מה זה אומר בייתנו אותו?
קודם
כל, אנחנו מנקים אותו, אנחנו עובדים על תרבית שהיא זן אחד או מין אחד של שמרים, ובדרך כלל גם עברו איזושהי סלקציה כדי לייצר בדיוק את מה שאנחנו רוצים. אם אנחנו הולכים לכיוון הפחות מבוית, ואנחנו לוקחים שמרים, שמרי בר או תערובת אקראית של שמרים מהאוויר, אנחנו מקבלים לחם מחמצת. ומה שעושה את הלחם מחמצת, מחמצת ולא סתם שמרים רגילים, זה כל תוצרי הלוואי האקראיים שנותנים את כל טעמי הלוואי, וגם יש שם הרבה תוצרי לוואי שהם חומציים יותר. כלומר, הם מייצרים גם חומצות ולא רק אלכוהול, ולכן אנחנו מקבלים לחם שהוא חמוץ יותר, והוא עשיר יותר בכל מיני ריחות וטעמים שאין בלחם שמרים הרגיל. וגם בבירה, יש בירות שהן יותר נקיות, שהן בירות עם שמרים מתרובתים, ויש בירות שהן בירות בר כאלה, שיש להם תערובת ומגוון של ריחות וטעמים יותר מפתיעים ויותר.
שוב, שהמגוון הזה הוא תוצאה של שימוש בשמרים לא מבויתים, או בכל מיני סוגים של שמרים?
כן, בשימוש של תערובת של שמרים שלרוב נלקחים מהאוויר. עכשיו, הרבה מהבירות המפורסמות או הגבינות המפורסמות שמגדלים במערה מסוימת בבלגיה או משהו כזה, יש בתוך המערה את תערובת השמרים הטבעית של המערה, וזה מה שנותן לבירה או לגבינה או מה שמייצרים שם את הטעם הייחודי שלה, ולכן אי אפשר לכאורה לשחזר את זה במקומות אחרים.
כן. בלי להגעיל, הבטחנו גם מחלות אור.
אז כן, יש בתוך מגוון הפטריות, יש גם פטריות שמה שהן אוהבות לאכול זה קרטין, זה החומר הקרני, החומר הקשיח על האור שלנו. ואז הפטריות האלה מתיישבות, לרוב נכנסות באיזשהו פצע או סדק באור, מתיישבות בתוך השכבה הקרטינית, ובשלב ראשון לא גורמות נזק, אבל ברגע שמתחילות ליצור תפתיר, ברגע שמתחילות ליצור את רשת הקורים הזו, מאוד קשה להיפטר מהן.
אבל לא הצלחנו לביית את הפטריה למטרות פדיקור, מניקור?
למטרות פדיקור, מניקור, אני חושב שלא, אבל אפשר לביית פטריות כדי לייצר כל מיני תוצרים שניונים שיש להם חשיבות רפואית. המפורסם ביותר כמובן זה הפניצילין. פניצילין הוא תוצר פירוק טבעי של פניציליום, שזה עובש בעצם, זה אפילו עובש שגדל הלחם, וכשמגדלים אותו בתנאים הנכונים במעבדה, הוא מייצר כמויות של פניצילין, והפניצילין הזה משמש את הפטריה להגן עליה מחיידקים, ואנחנו מנצלים את זה כמובן כדי ליצור אנטיביוטיקה. ופניצילין הוא לא חומר הטבע היחיד, הרפואי היחיד שאנחנו מקבלים מפטריות. יש מגוון רחב ומחקר די גדול של פטריות כדי להוציא מהם כל התוצרים המשניים האלה. יש, אמרנו, יש ריחות וטעמים מעניינים, יש רעלים, ויש גם איפשהו ברווח, בין רעלים לבין ריחות נעימים, יש גם את כל התרופות. אז הרבה מאוד תרופות, פנצילין לדוגמה הבולטת, אבל יש גם אחרות, מגיעות מתוצרי פירוק אקראיים יותר או פחות של פטריות.
כן. שאלה אחרונה, לגבי אותו תפתיר, האם יש בתוכו גם פרטים בודדים? אני יכולה להגיד, פה זאת הפטריה, כאן זה השמר, או שכולו זה דבר אחד?
אז בשמרים לא, שמרים חטאים לחלוטין, אבל במה שנקרא הובשים, כל מה שיוצר שערות וקורים, אז אי אפשר לדבר על פרטים בודדים, כי זה בעצם רביעה אמינית של חלוקות תאים. יש, תדמייני לעצמך איזשהו קור שיש לו תא אחד בקצה שמתחלק כל הזמן ומתארך, ולפעמים הוא גם מתפצל כדי ליצור איזושהי רשת, אבל הם כולם תוצר של אותו נבג, אותו תא ראשוני, שהתחיל את התפתיר ובעצם הולך ומתפשט, אבל אין כאן פרטים שונים לרוב.
הבנתי. בשבוע הבא נגיע לפטריות רב-תאיות?
נדבר גם על כן, על הפטריות הקצת יותר מוכרות הרב-תאיות.
יפה. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית.
תודה רבה, להתראות.
כולנו קוראים תוך כדי הליכה, אנחנו באמת פחות נוטים לקרוא שירה או פרוזה, אנחנו יותר קוראים הודעות בקבוצת אוהבים את השכונה, או יותר גרוע, קבוצת שונאים את השכונה. השאלה היא, מה ההשפעה של קריאה תוך כדי הליכה על גופנו? וכמובן, כשנתחיל להשתמש במשקפיים חכמים, מה תהיה ההשפעה אז, שככל הנראה נעשה את זה עוד הרבה יותר. נפנה דוקטור טל קרסובסקי, מהחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה, ומחלקת שיקום ילדים בבית חולים שיבא בתל השומר. שיבא? שיבא, כן.
שיבא.
כן, שיבא זה משהו אחר לגמרי, שלום.
כן, כן, שלום, שלום.
אז אנחנו כולנו קוראים תוך כדי הליכה, גם אם אנחנו חושבים שלא, גם אם אנחנו טוענים שלא, אנחנו רואים סביבנו אנשים עושים את זה יותר ויותר. אז מעבר לסכנות הברורות והמיידיות של דריסה, יש כאן גם דברים שקורים לשלד שלנו.
אז אני אגיד, קודם כל קצת לדבר על הליכה, אנחנו רובנו חושבים שההליכה היא משהו שאנחנו לא חושבים עליו, נכון? אנחנו מקדישים מעט מאוד מחשבה לאיך אנחנו הולכים, ובעצם עד לאחרונה הייתה איזושהי תפיסה שההליכה היא פעילות שהיא פחות או יותר אוטומטית. אבל יודע כל מי שנניח התנגש עם הזרת שלו בקצה של השולחן, כן, היפותטי לחלוטין, שאנחנו יכולים בתנאים מסוימים להפוך את ההליכה לפחות אוטומטית, למשל כדי להימנע מכאב. והדבר הזה קורה בצורה יותר דרמטית באוכלוסיות שונות של אנשים שמראש המשאבים שלהם של הקשב הם מוגבלים. זאת אומרת, אז היכולת שלהם ללכת ולעשות עוד משהו נפגעת הרבה יותר. אז כשאנחנו מסתכלים למשל על אנשים קשישים, יש מחקר מפורסם שפורסם כבר ב-97, של אנשים שהולכים ליד בן אדם קשיש ובעצם מתחילים את השיחה. ויש אנשים שיעצרו, זאת אומרת שלא מסוגלים לעשות שני דברים בו זמנית, וכשאנחנו עוקבים אחרי האנשים האלה לאורך זמן, אז אנחנו רואים שאותם אנשים שלא מצליחים לעשות את הדבר הזה, הם אלה שיש להם סיכוי יותר גבוה ליפול, זאת אומרת ככה חצי שנה קדימה. ובקשישים אנחנו יודעים שנפילה קשורה לירידה תפקודית משמעותית, ופחד מנפילות וכן הלאה. עכשיו אנחנו בסיפור הזה של ההודעות SMS, זה איזושהי סדרה של מחקרים שעשינו באוניברסיטת חיפה, יש כל מיני עדויות אנקדוטליות כאלה של בן אדם שקורא הודעות SMS ונופל לתוך בריכה, או פוגש פתאום דוב, כן? אבל באמת מעבר לזה אנחנו רואים שהתפיסה הזאת של לא להשתמש בטלפון בזמן נהיגה, היא כבר משהו שאנחנו פחות או יותר מבינים שכדאי לא לעשות, ואנחנו רואים ירידה בביקורים בחדרי מיון ובפציעות כתוצאה אולי לא נגיד ירידה, אלא עלייה יותר מתונה, כתוצאה משימוש בטלפון בזמן נהיגה, אבל ברגע שאנחנו הולכים, אנחנו רואים שהדבר הזה גם קורה.
כמו אנשים פחות משתמשים בטלפון בזמן נהיגה, או שאולי למדו לעשות את זה טוב יותר, גם זאת אפשרות, נכון?
נכון, זאת נקודה מעולה. זאת אומרת, אנחנו כשהתחלנו לעשות את המחקרים האלה על כתיבת טקסט בזמן הליכה, אז בכלל ככה, אני הסתכלתי אחורה על מתי התחילו לעשות מחקרים על הדבר הזה, כן? אז השימוש במילה הזאת, טקסטינג, הרי לא היה קיים לפני פחות או יותר 2008-2009. כשהתחילו לעשות המחקרים האלה, אז ראו שאנשים בעצם, יש להם ירידה של בערך 30% במהירות ההליכה, ברגע שהם צריכים למשל לכתוב הודעות אס-אמס וללכת. המחקרים שאנחנו עושים היום מראים שהירידה היא חצי ופחות, זאת אומרת 10%, 15%, אנחנו בפירוש יודעים לעשות את זה יותר טוב. אנחנו עושים את זה כבר הרבה שנים.
אנחנו גם מקליטים חלק מההודעות שלנו, זה גם כן שיפר את העסק הזה.
נכון, אני לא רוצה להגיד מה אני חושבת על הקלטות של הודעות, כן. אבל
אני הסתגלתי לגמרי. אבל באמת כמובן שכולנו מכירים את זה, מין התא כזאת שקורית כאילו כל הזמן, בכל מקום שאנחנו עושים, פתאום אנשים מעטים, אפילו עוצרים, ואז הם ממשיכים. דבר שלמדנו לקבל אותו בתור חלק מהמרחב שלנו, אבל הוא למעשה מאוד מאוד מוזר.
זה גם מוזר וגם מסוכן, זאת אומרת, אנחנו רואים שהמרחב הציבורי בנוי ככה שאתה נדרש למהירות הליכה מסוימת כדי למשל לעבור צומת מרומזר. אתה צריך ללכת במהירות של 1.2 מטר לשנייה, זה בערך 4.3 קמ"ש. עכשיו, אם אתה לא הולך במהירות הזאת, זה אומר שתתחיל לחצות את הכביש, תענה להודעת אס-אמס והרמדור יהיה אדום. אז יש לזה גם השלכות באמת בעייתיות מאוד. לסיפור הזה של לכתוב הודעות אס-אמס בזמן הליכה.
אבל ועכשיו בדקתם משקפיים חכמים גם, נכון?
נכון, אז המחקר הזה הוא שיתוף פעולה שלי עם פרופסור יואל עניר מהחוג למערכות מידע, ופרופסור חלי קיצוני מהחוג לריפוי בעיסוק, ובעצם המחשבה פה שאולי היא הייתה קצת נאיבית בדיעבד, הייתה שאולי אם אנחנו לא נצטרך לעשות את התנועה הזאת של העיניים למטה אל הטלפון וחזרה אל העולם האמיתי, אז אנחנו אולי נצליח להוריד קצת את העלות הקשבית של הביצוע הכפול הזה.
אני חושבת שזה לא נאיבי, אני חושבת שבוא נאמר שזה, כלומר, אולי זה נאיבי, אבל זה בהחלט חלק מההבטחה של המכשירים האלו. שאת כמה שהם ישתלבו באופן אורגני יותר בתפקוד שלנו.
נכון, חד משמעית, ולכן הדבר הזה הוא באמת, אני חושבת, חשוב לבדוק אותו. חשוב להגיד, לא עשינו את זה עם המשקפיים של אפל, זה גם מחקר שכבר האיסוף נתונים שלו קרה לפני שנתיים, הטכנולוגיה הזאת באמת מתפתחת מאוד מאוד מהר, אבל השתמשנו בשני סוגים של משקפיים, משקפיים חכמים שאפשר להקרין עליהם טקסט בעצם על המשקף, ובעצם לכתוב אס-אמס לא יכולנו, אבל יכולנו לקרוא. ומה שעשינו זה בעצם להציג טקסטים, לא אתגרנו את הנבדקים, לקחנו טקסטים של מבחני מיצב של כיתה ה', והקראנו אותם בעצם על המשקפיים, וביקשנו מהאנשים לעשות את זה, לקרוא את הטקסט תוך כדי הליכה ולא תוך כדי הליכה, והשווינו את הביצוע. ובנוסף נסענו להם לעשות אותו דבר על טלפון היד, שזה משהו שבאמת כולנו עושים בדרך כלל. והתוצאות הראו שבעצם להשתמש במשקפיים גרר ירידה בביצוע שהייתה מאוד דרמטית, זאת אומרת, הייתה ירידה של 20% במהירות הליכה מעבר לקריאה בטלפון היד.
אה, באמת?
זאת אומרת, זה היה ממש 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 קיצוני. זאת אומרת, מהירות ההליכה הממוצעת הייתה 0.9 מטרים לשנייה, זה ב-30% יותר נמוך ממה שאתה צריך כדי לחצות כביש, כן? ובנוסף מה שראינו זה גם שהיציבות של ההליכה הייתה יותר נמוכה, ולא פחות גרוע, אני לא יודעת אם זה לא פחות גרוע, אבל גם כשבדקנו את ההבנה של הטקסטים, אז היא הייתה הרבה פחות טובה, המהירות של הקריאה הייתה פחות טובה, וההבנה הייתה פחות טובה. זאת אומרת, זה לא שהיה פה איזשהו תיעדוף של מטלה אחת על חשבון השנייה, אלא הם לא מצליחים לעשות את שתי המטלות ברגע שהם עושים אותם על המשקפיים.
אבל כשם שלמדנו מהנתונים הקודמים, שבהם ראינו שאנשים פחות מגיעים לבתי חולים עקב שימוש בטלפון בנהיגה למשל, וגם למדנו, כמו שאמרת, שמהירות ההליכה בזמן טקסטינג בטלפון כבר לא יורדת כל כך, סביר להניח שגם כאן זה עניין של אימון, זה דבר חדש, ופשוט אנשים יסתגלו לזה.
כן, אני חושבת שזה מאוד מאוד סביר, זאת אומרת, הם לא, האנשים שנבדקו כאן בפירוש לא השתמשו בסוג כזה של טכנולוגיה. מה שאני חושבת זה שהדבר הזה הוא קריטי לבחון אותו עכשיו, יכול להיות שאם נחזור על המחקר הזה עוד 10 שנים, אז גם פה התוצאות יהיו אחרות. אבל בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, שהיא באמת, כמו שאת אומרת, הסיטואציה של זאת ההבטחה של חברות הטכנולוגיה, הם רוצים לשים עלינו את המחשוב הלביש הזה, שבעצם ילווה אותנו ויוסיף לנו עוד רובד דיגיטלי על המציאות. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לאבד את הדבר הזה כבר היום, לא עוד 10 שנים. והנקודה היא שברגע שאנחנו לוקחים את הדבר הזה בחשבון, אז צריך להיות מאוד מאוד זהירים, אני חושבת, גם מבחינת המשתמש הבודד, וגם מבחינת התכנון אולי אפילו של המרחב הציבורי, כי לדבר הזה יש השלכות מאוד משמעותיות.
אני לא יודעת אם מה שאנחנו צריכים זה לשנות את כל המרחב הציבורי או בכלל, אנחנו יכולים גם להתנגד, ולהגיד שאנחנו רוצים להמשיך לחיות במציאות שלנו, ולא להוסיף לאלמנטים אחרים, או לעקור בכלל למימד אחר תוך שאנחנו חיים. האפשרות עדיין קיימת.
נכון, זה עוד בלי להתייחס להשלכות של מה כמות המידע שנאספת עלינו, מה קורה איתה וכן הלאה. אז אני בכלל לא מתייחסת לאספקט הזה של האלמנט.
נכון, לא התייחסנו לזה, ובעצם גם לא התייחסנו לשלד עצמו, נכון? ומה קורה לו במחקר הזה.
אז המדידה שלנו בעצם של ההשפעות היא מדידה של פרמטרים של הליכה. אנחנו מסתכלים, על הליכה אפשר להסתכל בכל מיני רמות. הרעיון במחקר הזה היה לעשות הסתכלות שהיא יחסית אפשרית גם בסביבות שהן לא סביבות של מעבדה. אז עשינו את המדידה גם בסביבת חוץ, בשדרת חנויות כזאת הומה, וגם בסביבת פנים, שזה מסדרון כזה שקט. ההשפעות היו אותן השפעות, והמדידה בעצם היא מדידה של אספקטים מדידים של הליכה, כמו אורך צעד וזמן צעד ושונות של הליכה, שיש לה משמעות מבחינת היציבות וכן הלאה. אז אנחנו לא מודדים פרמטרים של השלד, זה גם לא משהו שהוא מאוד פיזבילי בתנאים האלה, שהרעיון הוא שהם יהיו עד כמה שאפשר רלוונטיים לעולם האמיתי. אבל אפשר לעשות את זה בתנאי מעבדה ככה קצת יותר מתקדמת, בפירוש.
כן, יש גם באמת, על שימוש בטלפון כמובן, יש מחקרים על מה קורה לצוואר של ילדים שנמצאים בטלפון, זה כבר דבר שניתן לחקור אותו. הממצאים אינם מקסימים. אני מודה לך בשלב זה, דוקטור טל קרסובסקי, מהחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה, ומחלקת שיקום ילדים בבית חולים שיבא תל השומר. תודה.
תודה, כל טוב.
AI תסייע גם לנפש. טכנולוגיה חדשה של בינה מלאכותית תאפשר טיפול אישי מיידי למניעת התפתחות תסמונת של פוסט-טראומה. נפנה לדוקטור אורן אסמן, חבר סגל בכיר בחוג לסיעוד בפקולטה למדעי הרפואה והבריאות, וראש מיזם סמואלי לבינה מלאכותית אחראית ברפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז הסיפור הזה מאוד מורכב, אנחנו צריכים קודם כל, אולי נתחיל על אילו טראומות אנחנו מדברים בטיפול הזה, או שנתחיל דווקא ההפך בטיפול עצמו?
אני חושב שבגדול אפשר לומר שהמטרה לתת כלי תמיכה למי שחווה אירוע טראומטי מכל סוג שהוא, זאת אומרת, אין פה איזו התמקדות בטראומה מסוימת, זה לא חייב להיות
מכל דווקא מכל סוג שהוא.
רקע צבאי אבל או דבר אחר, והפרוצדורה נשענת על משהו שפותח על ידי הפסיכיאטר, דוקטור גארי קווין, והוא משמש ככלי תמיכה אחרי אירוע טראומטי בכל מיני צורות וסוגים כבר הרבה שנים.
מוקדי המצוקה הם דומים. העניין הוא פה המיידיות? זה המרכז של הדבר?
הרעיון הוא שהכלי בעיקרו הוא יעיל במיוחד אחרי אירוע, ככל שיותר סמוך לאירוע טראומטי, אבל הוא כמובן לא חסר חשיבות גם במרחק זמן. המטרה הייתה מיד אחרי האירועים של השבעה בחודש לחשוב מה אפשר להנגיש בסקאלה רחבה לציבור רחב, גם אם אין מטפל פיזי שיכול לטפל בכל אחד באופן אישי, להוסיף מעטפת נוספת מעבר למעטפת של המטפלים שעשו כמיטב יכולתם באותה עת, לתת מענה ראשוני להרבה מאוד אנשים שנחשפו במעגל ראשון וגם במעגלים נוספים לאירועים קשים.
אנחנו יודעים שיש בהחלט מצוקה של אנשי טיפול, יש למעשה קריסה של מערכים שלמים. המדינה כולה צריכה טיפול, אין מספיק. מה בעצם קורה אצלנו כשאנחנו חווים טראומה מבחינה פיזיולוגית?
כן, אז אני רק אגיד, קודם כל אני לא יודע מה אני חושב על המשפט, המדינה כולה צריכה טיפול. אני חושב שיש מצד אחד בוודאי שאנחנו כולנו עברנו אירוע מאוד לא פשוט. מצד שני, אני חושב שלא כדאי שנזלזל גם בחוסן של כל אחד ואחת מאיתנו כחברה, ולכן הנקודה היא לא כולם צריכים טיפול ולכן חייבים שיהיה לכל אחד טיפול, אלא בעצם ההיקפים של הצורך אל מול המערכת שהיא לא, אין בדי מטפלים, מחייבים לחשוב בצורה יצירתית על איזה מענים יכולים לתת אוגמנטציה ותוספת למה שהמטפלים עצמם עושים. כלומר, ראינו לא שאנחנו רוצים להחליף עכשיו כל פונקציה של מטפלים בבריאות הנפש במשהו דיגיטלי, אלא באמת להוסיף עוד איזשהו רובד. אני אולי עוד אוסיף דבר נוסף, הפרויקט עצמו הוא כמובן, אני לא מנהל אותו לבד, ויש לנו כמובן מומחי טראומה שהם אלו שמובילים את החלק הפסיכולוגי בעניין, פרופסור יעל להב, למשל, ראש המעבדה לחקר הטראומה הנפשית אצלנו באוניברסיטת תל אביב. אני כן יכול לומר שבעצם אנחנו בחרנו בפרוצדורה הזו בדיוק בגלל הפשטות שלה, מדובר בפרוצדורה יחסית קצרה, היא מבוססת על שיטה מאוד מבוססת מדעית, EMDR, אחת משלוש שיטות שמאוד מקובלות לטיפול בטראומה.
מה זה
אינדיה? היעילות שלה הוכחה כבר מחקרית, וגם ספציפית הפרוצדורה שאנחנו משתמשים בה, שקוראים לה Immediate Stabilization Procedure, כבר נבדקה לא רק פנים אל פנים, אלא גם במהלך המלחמה באוקראינה, באמצעות טיפול מרחוק בזום. אז אנחנו בעצם לקחנו את מה שכבר נעשה מרחוק, אבל כשהיה צריך מטפל מהצד השני של הקו, ולקחנו את זה שלב אחד קדימה, לכלי דיגיטלי שכולל בעצם את הצד הפרסונלי, כלומר קטעי וידאו שצולמו על ידי פסיכולוגים ישראלים שדברים עברית, ובעצם עכשיו זה יכול להיות בסקאלה רחבה יותר, פתוח לשימוש של ציבור, גם אם אין לך באותו רגע מטפל מהצד השני של הקו.
אוקיי. Okay. אז שוב יש לנו את אותם דברים להבין. קודם כל אני כן אחזור רגע לטראומה. מה מוגדר כטראומה? כמשהו שיש לטפל בו, יש לזה הגדרה? או כל דבר שקורה לי שהוא לא נעים לי, הוא יכול להתפתח לכלל טראומה?
אז בגדול כשיש לך חווית איזשהו אירוע שהוא חורג מהרגיל, מהסביר, והוא גורם לאיזושהי תגובה, למשל, תחושה שאתה עדיין נמצא בסכנה או מאוים, למרות שהאירוע נגמר, או איזושהי תחושת אשם כבדה על אירוע שקרה, או תחושה של חוסר שליטה לגבי מה שעכשיו אני חווה, למרות שהאירוע כבר נגמר. אז בעצם כל הדברים הללו יכולים ליצור מצוקה, שגם באה לידי ביטוי לעתים בצורה גופנית, והתהליך הזה יכול לחלוף מאליו, כמו שאצל רבים הוא חולף מאליו, ואצל אחרים הוא יכול בעצם להמשיך ולהידרדר לכדי תסמינים לא נעימים, ואפילו במקרים מסוימים בחלוף זמן להפוך למה שלעיתים נהיה כפוסט-טראומה. אז בעצם זה לא שאתה יכול לדעת מראש מי יפתח מה, יש כל מיני מחקרים שכן יכולים בדיעבד להגיד שיש יותר סימנים או פחות סימנים שמצביעים על הסבירות שבעתיד תהיה פוסט-טראומה, אבל בגדול השעות הזהב שמדובר עליהם זה אותה תקופה של כמה ימים אחרי אירוע שבהם ההתערבויות הפשוטות יחסית מהסוג שאנחנו מציעים יכולות, סטטיסטית, אתה לא יכול ב-100% לדעת אצל מי זה יקרה ואצל מי לא, לצמצם את הסיכוי שבעתיד יהיה לאותו בן אדם ממש החמרה עד כדי פוסט-טראומה אפילו. עכשיו, צריך לומר, זה גם לא רק עניין של טראומה שמביאה לפוסט-טראומה, זה גם יכול להביא לחרדה, לדיכאון, כלומר, אירוע קשה יכול לגרום למגוון של תגובות נפשיות, ולפעמים התערבויות פשוטות בראשית הדרך יכולות להיות מאוד מאוד רלוונטיות ומאוד מועילות.
אוקיי, אמרת שבעצם, תכף נגיע, שוב נבהיר את השכלול של עכשיו, אבל בעצם יושבים פה על שיטה שהיא שיטה מוכרת שנקראת EMDR, מה זה?
אז נכון, אנחנו נמצאים בסל השיטות של ה-EMDR, ו-EMDR זה ראשי תיבות של Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ובגדול זו שיטה שכבר קיימת כמה עשרות שנים, ומחקרים מראים את היעילות שלה. בגדול היא קשורה לכך שאנחנו מניעים את העיניים מצד לצד, יש כמה שיטות ואפשרויות לעשות את זה. אנחנו משתמשים בהקשה לסירוגין על הכתפיים בשיטה שקוראים לה שיטת הפרפר. הערכות למה זה עובד הן מגוונות, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה יעיל, אנחנו יודעים שזה עובד, יש כמה הסברים לגבי למה זה כנראה עובד, למשל, אחד הדברים שזה קצת דומה למה שקורה בזמן החלום, שהעיניים שלנו נעות מצד לצד, בשלב ה-REM, ה-Rapid Eye Movement, ויכול להיות שהאפקט הוא דומה, שאנחנו בעצם מאבדים אירועים שחווינו, זה נקרא, כן, דסנסטיזציה, כמו להוריד את הרגישות לזיכרון של האירוע, וגם עיבוד מחדש של האירוע, כי בזמן האירוע הטראומטי אין לנו שליטה על האירוע, ולפעמים גם אין לנו אפשרות לצפות מה יקרה, ואנחנו בעצם מנסים בתהליך הזה להפנים את המסר ש... יש לנו את האפשרות לעשות כמיטב יכולתנו, כדי להתמודד עם הסיטואציה.
אני חוזרת רגע שוב לשיטה עצמה, זאת שיטה בדוקה שכבר נוסתה הרבה, אבל אתה אומר שלא יודעים איך היא עובדת?
אני חוזר ואומר, אני לא פסיכיאטר ואני לא פסיכולוג, אבל כן, בגדול, אנחנו יודעים שזה עובד, יש הרבה מיסטרי ביחס לנפש ולמוח, ויש, זאת אומרת, גם בטיפול תרופתי למשל, לא זה שיודעים בערך מה הוא עושה במוח ויודעים שבהרבה מקרים הוא עוזר, זה עדיין לא אומר שאנחנו יכולים להסביר אחד לאחד למה זה בדיוק עובד. וגם בשיטות טיפול כאלו, אני חושב שפה התוצאות הן כן מדברות, ואם אני חווה תחושה של שיתוק, תחושה של מחשבות חודרניות, תחושה של תסכול או עצבות וטיפול מסוג מסוים מביא להקלה, לעתים לא רק מיידית אלא גם על ציר של זמן, אז עם תוצאות כאלו פשוט כדאי, אני לא אומר לא להתווכח, אבל כדאי קודם כל לסמוך בהן.
לא, לגמרי, אני סתם מנסה להבין, יודע, איך זה שלא יודעים באמת איך זה עובד, כי אתה ממש מדובר בתנועה שהיא תנועה פיזית, תרגילים פיזיים שאנשים עושים.
יש פה שילוב, זה לא רק התרגיל הפיזי, ההנאה הזאת של העיניים, נגיד לצורך העניין, או הגירוי הבילטרלי של המוח, זה חלק אחד, החלק האחר זה הגדים, שבעצם הבן אדם שומע או אומר, תלוי בדרך שזה נעשה, שבעצם מנסים לקשור בין נאמר, בין האירוע שהוא נחווה כטראומטי, לבין איזשהו שינוי בצורת החשיבה עליו. אז אם אני עד עכשיו הרגשתי שאני עדיין בסכנה, למרות שהאירוע נגמר, אז אגד כמו האירוע שעברת נגמר, או האירוע שעברת נגמר, את יכולה להתמודד רק עם מה שקורה כרגע, ואת יכולה לעשות כמיטב יכולתך, אז אם זה הגד שהוא מדבר אלייך, ואת תוך כדי הגירוי הבילטרלי אומרת אותו או שומעת אותו ומפנימה אותו כנכון, אז זה יכול להיות שזה חלק מהתהליך שאת עוברת כדי לשפר את החוויה שלך סביב האירוע. או לעצור איזושהי החמרה שהיא גם גופנית בעצם, שהגוף נכנס למצוקה אפילו פיזית, תחושת חרדה ומצוקה ביחס לאירוע שאת נזכרת בו.
אוקיי, וכעת אתם מציעים את זה, במקום עם מטפל, בפלטפורמה שהיא בעצם פלטפורמה מקוונת או דיגיטלית?
אז באמת מה שככה, מה שקרה כשהגיע שבת השחורה, הזכרת את המיזם שלנו לבינה מלאכותית אחראית, אז בעצם אנחנו בשנה שלפני התעסקנו הרבה בשאלות של איך אנחנו מתייחסים לחבר הדיגיטלי הזה ש... חלק מהאנשים מתחילים להשתמש בו, עם אפליקציות כמו רובוט ורפליקה, שממש אנשים משוחחים עם בינה מלאכותית שפתית, ואנחנו התעסקנו בעיקר בסיכונים, בבעיות, באפשרות שזה מוטה, בשאלת הפרטיות, איך זה ישפיע על היחסים בין מטפל למטופל. התעסקנו בעיקר באמת בשאלות האתיות, משפטיות החשובות, כן, שלנו כחברה, וכשמגיע האירוע הזה של הפיגוע הטרור הקשה, אז התחלנו לחשוב, ישבתי ככה מול המחשב, ולחשוב איך זה גם יכול להיות מועיל, לא רק איפה הסיכונים. ואז באמת הקמנו צוות של מומחים, אחד עם נגיד, דוקטור אמיר טל, שהוא מתעסק בבריאות נפש קהילתית, והזכרתי את יעלה, והפרופסורית שמתעסקת בטראומה נפשית, ועוד פסיכולוג מעמק ישראל, דוקטור זוהר אליוסף, שמתעסק בבינה מלאכותית ופסיכולוגיה. וניסינו לחשוב איך לגייס את הדבר הזה לטובת העניין. ובכוונה הכלי שבחרנו הוא לא מחייב שיחה מאוד מעמיקה עם מטפל או עם רובוט כזה, כן? כלומר, הרעיון היה, בעצם הכלי הזה הוא בעיקרו כלי לטיפול עצמי, אתה לא חייב פה הרבה, אתה צריך את עצמך, אתה צריך לבצע את הפעולה בהנחיה, אתה צריך להודיע או לידע את הכלי הדיגיטלי, איפה מוקד המצוקה שלך, מה הדבר המרכזי שמציק לך, איזה מחשבות אשמה או דבר כזה, ובעצם אתה מתרגל את הדבר הזה, או אתה מבצע את הדבר הזה בהנחיה אל מול הכלי, כן?
זה משהו שעושים פעם אחת או הרבה פעמים?
באופן עקרוני אתה עושה התערבות של 5-10 דקות, ויכול מאוד להיות שההקלה יכולה לקרות תוך כמה דקות, וזה בעצם מה שנפלא בסיפור הזה. כלומר, אנחנו לא מדברים על השלב שכבר יש לבן אדם post-traumatic stress disorder, ועכשיו אנחנו חושבים שאפשר ב-5-10 דקות למחוק את התסמונת. זה לא הנקודה. הנקודה היא שככל שאתה בשלב מוקדם יותר קרוב לאירוע, אתה יכול לשנות את המסלול יותר בקלות, את המסלול שאליו, כאילו את הסחרחרה הנפשית, שאולי הבן אדם יכול להיקלע אליה. עכשיו, זה לא, זה אומר, הרבה אנשים חווים אירוע, וכעבור כמה ימים, בעצם המנגנון החוסן הטבעי שלהם יכול לעצור את התהליך החמרה הזה. אבל אם אפשר, אפילו חייל חוזר מאירוע מבצעי שהיה קשוח במיוחד עבורו, והוא ב-15 דקות של כניסה לאפליקציה מהטאבלט או מהפלאפון או ממחשב, עושה את התרגול הזה, והדבר הזה מרגיע אותו ובזהו, והוא חוזר לענייניו, אז זה בעצם היתרון הגדול של הדבר הזה.
עשיתם הרבה, נכון. איך אנחנו מוצאים האזרחים את האפליקציה הזו?
טוב, אז קודם כל אנחנו אקדמיה, אנחנו חוקרים, ולכן מה שסיפרת לך זה הקונספט, ואז כשלשמחתנו הרבה, המדען הראשי של מייקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח, דוקטור תומר סימון, התלהב מהרעיון שלנו וחיבר אותנו עם הגרז שלהם, אז באמת צוות גדול של מהנדסים מדהימים, כולם אגב מתנדבים, גם החוקרים באקדמיה, גם המתנדבים ממייקרוסופט, אז בעצם עבדו על הפיתוח, אז הפיתוח כבר הוא מוכן, ועכשיו אנחנו כאנשי האקדמיה שמתעסקים באחריות, כן, בינה מלאכותית אחראית, אנחנו קודם כל מריצים מחקר, אז אני מניח שאנחנו נשלים את המחקר בתוך כמה שבועות, ואז כשאנחנו נוכל לא רק להראות שזה כנראה עובד כי זה כבר נוסע בצורה מרחוק בעבר, אלא שגם הכלי שלנו הוא גם בטוח, הוא גם מצמצם תחושת מצוקה וחרדה באופן מיידי, וגם אנחנו מקווים להראות שעל ציר זמן הוא מביא לאפקט יעיל, אז אנחנו נוציא אותו לשימוש הציבור הרחב, כי באמת המטרה שלנו היא שזה גם יהיה מבוסס מחקרית, למרות שכל האינדיקציות מראות שזה צריך לעבוד, אבל חשוב לנו לוודא שזה אכן כך, גם עומד בסטנדרטים המדעיים. אז אני מניח שתוך...
אז נמתין, נשמח אם תעדכן אותנו כשהכלי הזה עולה לשימוש. ונודה לך בשלב זה, דוקטור אורן אסמן, חבר סגל בכיר בחוג לסיעוד בפקולטה למדעי הרפואה והבריאות, וגם ראש מיזם סמואלי לבינה מלאכותית אחראית ברפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה, שלום.
Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two,
SpaceX שגרה בשבוע שעבר משימת ביטחון לאומי מסווגת על גבי טיל פלקון 9. מה הייתה המשימה? מה בעצם עשו פה? לפני למיכאל לוי, סמנכ"ל ניו מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. שלום.
היי שרון. אני רוצה אבל להתחיל בגילוי נאות. אוקיי?
בבקשה. אתה בעצמך טיל פלקון 9, ולכן אתה מנוע מדבר על הנושא.
לא, אבל תמיד שאנחנו מדברים, אז אני, כל השיחה נסובה על מחקרים, על מאמרים, על עובדות, על דברים שאנחנו בעצם יודעים ופורסמו, והשיחה הזאת היא דווקא לא, כי פה רב הנסתר על הגלוי, אז אני חייב לציין את זה כבר מההתחלה.
אנחנו הולכים להפריח פה קונספירציות לאוויר?
לא, לא, אבל בעצם מה שאת אמרת עכשיו, זה בדיוק, זה מה שגם אני יודע. כלומר, אני לא יודע מה הם שיגרו, אני רק יודע שבשבוע שעבר, ב-12:30 בלילה שעון ישראל, שוגר משהו, מסווג על טיל פלקון 9, וזה היה במסגרת משהו, כאילו איזושהי משימה שגם אנחנו לא יודעים מה היא, של החלל האמריקאי. שזה בעצם גוף חדש של הצבא האמריקאי שהוקם בשביל להתמקד בפעילות בחלל.
אוקיי, טוב, זה הגיוני, לא? זאת כאילו, זה הגיוני שיהיה חלל אמריקאי. למעשה חשבתי שהוא קיים כבר מה-60s.
זהו, אז מסתבר שלא, שפשוט כל הפעילות בחלל הייתה במסגרת חיל האוויר, כאילו, וב-2019 היה צו נשיאותי של דונלד טראמפ, שהחליט להקים את החיל, שאני חושב שהדבר הכי מגניב שלהם זה שהם עשו את הלוגו מאוד דומה ללוגו של סטאר טרק, של הסדרה מסע בין כוכבים, שזה כאילו, באמת מגיע להם שאוט-אוט על הדבר הזה.
כן, אתה יודע, זה שאמריקה מנסה או מתאימה את עצמה להוליווד או לכל מיני דברים שהם בעצם יצירי התרבות שלה והכל שם מעורבב, אני לא יודעת אם מה דעתי על זה, אבל בסדר. בואו נדבר בכלל על תוכנית מעבורות חלל.
יפה, אז בעצם המשימה המסווגת הזאת, זו לא הפעם הראשונה ששיגרו משימות מסווגות, ובאמת אם נחזור קצת בהיסטוריה, מסתבר שמשימות מסווגות בעצם שינו את התכנון ואת כל איך שמעבורת החלל נראית ומתפקדת. אנחנו מדברים על מעבורות החלל ששוגרו בעבר, ובעצם אנחנו מדברים על תוכנית שפעלה במשך 30 שנה, שבנו 5 מעבורות חלל, שבנו גם את התחנת חלל הבינלאומית, ועזרו לנו לחקור את החלל והכל. אבל במסגרת כל המשימות האלה, הם ביצעו גם כן כל מיני משימות צבאיות מסווגות, שאפילו עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק מה כל המשימות האלה היו.
אז אוקיי, אם אנחנו לא יודעים, אז אנחנו רק אומרים שהם היו, או שיש כל מיני השערות?
יש השערות ויש מידע שכן פורסם, אבל הדבר הממש מעניין, או לפחות מבחינתי זה מעניין, זה איך זה בעצם השפיע על התכנון ועל המראה של מעבורת החלל. כי בהתחלה תכננו את המעבורת, אמרו, אוקיי, יש לנו תחנת חלל, המטרה זה להוביל אסטרונאוטים מכדור הארץ לתחנה, אולי לקחת קצת ציוד, אז תכננו איזשהו כלי שהוא קטן, שיתאים לכמה אנשי צוות ומאה ציוד. וממש אנחנו רואים את זה בתכנונים, כאילו אנחנו ממש רואים גם הצורה של המטוס וגם הצורה שתכננו של איך שהוא הגיע למסלול הקפה, נגיד אמרו נשים אותו על מטוס גדול שיגיע לאיזשהו גובה מסוים ואז היא תתנתק מהגובה הזה ותמריא לחלל, או שנעשה את זה כמו שספייסיקס משגרת היום, כלומר שיהיה טיל שיחזור לכדור הארץ ואז אותה מעבורת תמשיך. הבעיה שלא היה להם מספיק כסף, אז הם פשוט עשו הסכם עם חיל האוויר ועם איזושהי סוכנות ביון, שגם הקיום שלה היה סוד מדינה עד שנות ה-90, ואז העסקה הייתה כזאת, אתם תשתתפו במימון התוכנית, ואנחנו נותנים את המעבורת חלל למה שאתם רוצים, ונבצע כל מיני משימות מסווגות.
אוקיי, אז מה אנחנו רואים במבנה שלה? מה בדיוק השתנה?
יפה, אז אנחנו לא יודעים, שוב, כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים את כל הדרישות, אבל שתי הדרישות שאנחנו כן יודעים עליהן, זה היה צריך להגדיל את היכולת נסיעה, כי רצו שהיא תיקח כל מיני מכשירים מאוד מאוד גדולים לחלל, וגם רצו שהיא חוזרת לאטמוספירה, היא תוכל לטוס למרחקים הרבה יותר גדולים. אז בשביל שהחללית תוכל לסחוב דברים יותר גדולים, אז היו צריכים להגדיל את התמיטה, כמו שעכשיו נגיד אני עכשיו באות רוצה לסחוב משהו גדול, אז אני צריך להגדיל את המקום, אז שינו פתאום את כל המקום, אתה מטען נהיה הרבה הרבה יותר גדול, כמה גדול, יש איזשהו לוויין ריגול, שזה הלוויין הכי גדול שנבנה באותה תקופה, שהוא בעצם במשקל ובגודל של אוטובוס. אוקיי? כלומר, צריך להכניס אוטובוס לתוך המעבורת חלל. עכשיו, נזכיר, בהתחלה זה אמור להיות, כן, אמור להיות מונית שלוקחת כמה אנשים, פתאום אתה צריך לדחוף אוטובוס פנימה. ואז אם אתה צריך לדחוף אוטובוס פנימה, אין לך מקום לדברים האחרים, אין לך מקום לדלק.
אנחנו עם אוטובוס כי אנחנו לא יודעים מה הם בעצם לוקחים, נכון?
לא, אז זהו, אז הלוויין הזה, עכשיו כבר ידוע שזה הלוויין הזה. כאילו יש איזשהו לוויין KH9, שאיזשהו לוויין ריגול, שזה כבר פרסמו, אבל שוב, יכול להיות שהוא לקח גם דברים אחרים חוץ מהלוויין הזה.
אוקיי.
ואז אין מקום להכניס בתוך המעבורת את הדלק ואת המנועים והכל, אז בגלל זה עשו את המעבורת. שמי שזוכר, יש לנו את המעבורת, יש לנו שני טילים לבנים בצדדים, ומחל דלק ענקי, כתום כזה. אוקיי? כי עוד פעם, לא היה מקום, הם צריכים להוציא את המנועים ואת הדלק החוצה. וגם ברגע שהוא יותר כבד, אני צריך הרבה יותר דלק.
נכון.
אז זה בעצם מאוד השפיע על העיצוב של המעבורת. ודבר נוסף, מה שאמרתי מקודם, שרצו שהיא חוזרת לאטמוספירה, היא תוכל לעבור מרחקים יותר גדולים, אז צריך לשנות את הצורה שלה, לעשות לה כנפיים אחרות, בשביל להתמודד עם הגלי הלם שנוצרים בכניסה לאטמוספירה. בעצם עשו לה כנף שהיא נמשכת משורש הכנף בזווית, מה שנקרא זווית משוחה לאחור. כאילו הצורה שאנחנו מכירים של המעבורת, שזה כמו משולשים כאלו, אז היו צריכים בעצם לשנות גם את הצורה הזאת, ואז הגדילו גם את השטח כנף בהרבה, וכל התכנון של המעבורת השתנה לגמרי, כאילו משהו באמת זה בתמונות מכלי קטן וקומפקטי למשהו ככה שהוא הרבה יותר מגושם ומורכב, וגם המערכת הגנה הטרמית, כאילו כל אותם עריכים שיש בתחתית נהייתה הרבה יותר מורכבת ומסובכת, כי צריך למגן שזה הרבה יותר גדול, וזה גם הוביל את הגדיל את הסיכוי לקשל, כמו שבאמת קרה בסונות המצוערים כמו האסון שאילן רמון נספה בו לדוגמה.
כן. ומה בעצם קרה כאן עם עם הטיל הזה של SpaceX? הוא מסייע או שהכל נמצא עליו?
אז זהו, אז הטיל פשוט מסייע, הקיבו בו שוב, אין לי מושג מה, וכנראה הוא הביא את זה למסלול. ואגב, אם כבר אנחנו מדברים, יש פרסום שפורסם השבוע, האמריקאים בעצם פרסמו שרוסיה מנסה לפתח נשק גרעיני שיוצב בחלל, שבעצם ישמיד לוויינים אמריקאים.
זה כיף, אוקיי, זה פרסום נחמד, זאת לא כיף לי שזה, אבל שמחה לשמוע שהדברים מתקדמים.
כן, אז ככה, זה משהו שמעורר דאגה, אז ככה מדברים שזו תשובה של המלחמה הקרה, בעצם ברגע שאני מפוצץ נשק גרעיני, אני יוצר פרץ של אנרגיה אלקטרומגנטית, שקוראים לזה EMP, פעימה אלקטרומגנטית, וברגע שאני עושה כזה דבר, זה בעצם פוגע במכשירים חשמליים. אז אם אני מפוצץ איזשהו נשק גרעיני בחלל, וקורית כזאת פעימה, זה יכול פשוט לשתק את הלוויינים שנמצאים שם, שזה משהו מאוד בעייתי, אם באמת הם יצליחו לממש את זה.
כן. טוב, אני רואה שעוד הרבה דברים מעניינים צפויים לנו בעשורים הקרובים, ונודה לך בשלב זה, מיכאל לוי, סמנכ"ל ניומדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. אם אתה מגלה מה שלחו ומה עשו, בבקשה תודיע לנו, בסדר?
כן, קובע שלא יחסלו אותי אם זה יקרה.
אנחנו נשמור עליך כרגיל, אתה יודע איך אנחנו שומרים עליך. תודה.
תודה רבה, שרון. ביי ביי.
מה לנו, מה לנו, משימות חלל, מסתוריות, מלחמות קרות וחמות. אנחנו לא באמת, באמת יודעים מה קורה. אבל כאן, על הקרקע ובטבע, הפריחה קורית במלוא עוזה. אנחנו רוצים להקדיש כרגע עוד פינה של פינת הלשון שלנו לפריחה ולפרחים האדומים. נפנה לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. שלום.
אלן שרון. כן, אז זה כאילו אנחנו מדברים בעולמות מקבילים, אבל בזמן שאנחנו כולנו בתוך המלחמה, בעוטף שהוא פרוחות הקלניות, והשבת הזאת גם תהיה הצעדה שבדרך כלל קורית בעונה הזאת במסגרת דרום אדום, אבל היא תהיה מוגבלת ולא לכל הציבור, אפשר יהיה לעקוב אחריה במין אפליקציה, יישומון ש... אז טוב, ולכן חשבתי שבואי נדבר קצת על קלניות באמת.
זו צעדת הקלניות שמתקיימת כל שנה, והשנה היא מיועדת רק לתושבי האזור.
נכון, היא תהיה רק לתושבי האזור, אבל כל הציבור יוכל לעקוב אחרי הצועדים באמצעות יישומון יהודי שהוקם לשם כך. אפשר לגלות אותו ב...
זה כבר קצת מוזר בעיניי לעקוב אחרי מסלול של אחרי פרחים, אבל
בסדר, זה... אני חושבת שזה בעיקר עניין סולידרי, סוג של סולידריות.
אני יכולה לצאת לטיול פריחה כאן באזור שלי ולחשוב כל העת על תושבי העוטף. למשל,
הצעה
שאולי חוץ דיגיטלית, אבל בסדר. בואי נחזור ללשון.
אז בואי נדבר על כלניות.
כן.
ומשם אולי נספיק עוד כמה פרחים באמת אדומים ש... זה בעצם המכנה המשותף שהחלטנו עליו, לא מסיבות דווקא גנטיות של הזנים האלה. אז אולי נדבר קודם כל על הכלנית, כי קודם כל את המילה כלנית כנראה חידש עמנואל לב, אבל לפניו ראובן סיוון קרא לאותו זן בוטני דמומית, בעיקר כנראה על שם, על פי השורש הזה של דמם, דם, כן, מדמם, דבר אדום. בעצם זה כנראה הדבר המאפיין שממנו יצאו לשם הזה, אבל הוא לא קלה, זה לא היה הדבר הנכון כנראה. השם הנכון זה מה שאנחנו מכירים היום ככלנית. אליעזר בן יהודה לא הכיר את המילה הזאת בזמנו, והוא באמת גם לא הכניס אותה למילון, כלומר, אף על פי שכבר הייתה כנראה המילה באוויר בזמן חייו, הוא לא הכיר אותה, לא ידע על קיומה, והוא גם חידש, והוא גם התייחס למילה הדמומית כשם לכלנית הזאת, אבל מה שחשוב אולי להגיד זה שיש דמומית, אבל דמומית היא פרח אחר לגמרי, גם היא פרח אדום, שני הפרחים, גם הדמומית וגם הכלנית, הם שמות של פרחים ממשפחת הנוריתיים, נדבר תכף גם על הנורית, שגם לה יש זן אדום, אבל ההבדל בין הכלנית לבין הדמומית, זה שלכלנית יש חמישה לכותרת, ובמרכז מעגל לבן ואבקנים שחורים, ואילו לדמומית יש שמונה לכותרת ומרכז שחור בלבד, בלי המעגל הלבן העוטף אותו. השם דמומית, אנחנו יודעים שכבר הופץ לציבור בשנת 1913, כשם לכלנית, כן, אנחנו מזכירים, ואחר כך הוחלף, והוא גובש, כשהוא הפך להיות השם הרשמי לזן, שרובנו לא יודעים מהו, זה לא פרח שאנחנו מכירים או פגשנו כנראה רובנו, אבל כשהוא הופץ, אז באמת הייתה לידו גם הזכריה, שאנחנו מכירים מהשיר הלקת שם זכריות, כן? קומיץ יחותי קלה. ויש לנו, וזכריה או שקדיה ועוד כל מיני, אנחנו מכירים עם סיומת אייה כזאת, שגם זה לא היה הדרך הטבעית לחדש שמות לפרחים, אבל הייתה מתקופה שכבר יאללה, אז יש לנו שקדיה, אז יש גם זכריה ובואו נתקדם בערך. ונגיד רק שכלנית המקורית נולדה כנראה מהכלנית הארמית, אנחנו מוצאים בתלמוד כלניתה, במסכת פסחים בתלמוד, אבל, תראי איזה טוויסט יפה, כנראה הכלניתה שמוזכרת לנו בתלמוד, היא מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר בשם פרג או פרג. אז בעצם אנחנו למדים שיש לנו כאן פרח, אנחנו לא באמת יכולים להתחקות על מקורותיו.
רגע, אני רוצה, איך אנחנו יודעים או חושבים שהכלניתה הארמית היא דווקא הפרג?
אז בדרך כלל מה שאנחנו יודעים זה שאנחנו מערבים כאן שני סוגים של תחומים בעצם. יש לנו תחום הבוטניקה ויש לנו תחום הפרשנים או העוסקים בלשון המקורות. וזה יכול להיות אנשי תלמוד, זה יכול להיות אנשי לשון, זה יכול להיות אנשי מקרא, זה יכול להיות כולם יחד. ובדרך כלל מה שעושים זה הולכים קודם כל אל המקורות הכתובים, מסתכלים לא רק על מה שכתוב בפשט, בלשון הטקסט, אלא מה כתבו הפרשנים, איך הסבירו הפרשנים מהו הדבר הזה. הרבה פעמים הפרשנים הם בעצם, היתרון של הפרשנים הוא שהם רחוקים מאיתנו, כלומר, יש לנו פרשנים מן המאה הרביעית, חמישית, שישית לספירה, הרבה יותר קרוב לתקופת הכתיבה של הטקסטים הללו, ואז אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שאם כתבנו ספר במאה החמישית, את התלמוד למשל, ובמסגרת הכתיבה של התלמוד במאה החמישית, כתבו את המילה קלניתא, שקלניתא היא הצורה הארמית, כן? זה קלנית וסיומת קמת א' של הידוע, שאנחנו כבר מכירים אותה. ואז באו פרשני המקרא, התלמוד והמשנה, ודרשו את השם הזה, והסבירו מהו הפרח הזה, כי אחרי 100 שנה כבר לא ידעו מה בדיוק הדבר הזה. בסדר? זה כמו שהיום אנחנו מסתכלים על מילים שהשתמשו בהם, אנחנו עוד אפילו יותר קופצים דורות, נגיד. אם היום אנחנו נשאל מישהו על מילים שבשנות ה-70 השתמשו בהם, למשל לאינדקס, כן? אם נשאל מישהו היום מה זה אינדקס, הוא יגיד לנו אינדקס זה מה שיש בספר. אבל בעצם אינדקס היה מדד. כן. זאת אומרת, המעבר הזה בין שנים ובין תקופות, כשמילים כבר משתנות וכשמציאות כבר איננה אותה מציאות, דורש איזושהי פרשנות של זקנים או של יודעי דבר. ואז הפרשנים בעצם אומרים לנו, אוקיי, אז אנחנו יכולים להגיד מהו הפרח הזה, הוא נראה כך וכך, הוא מאופיין בזה וזה. ולפי הפרשנויות בדרך כלל אנחנו יודעים להגיד, אז רגע, אז הפרשנים מראים שמדובר כאן בעצם בפרח אחר, או בפרח שזה טבעו, או בפרח שזה סוגו, וכך אנחנו בעצם למדים. במקרים אחרים אנחנו לא באמת יודעים להגיד מהו הדבר בדיוק, אבל אנחנו יכולים להניח מתוך ההקשר. אנחנו מוצאים, למשל, כשדיברו איתנו על כל מיני סוגים של רקיקים, או כל מיני סוגים של מאפים בלשון המקרא, איך אנחנו יודעים מה הם בדיוק היו. אנחנו למדים מן הפרשנים, פה כתוב שהיו מתגנים אותם, פה כתוב שהם היו עשויים משמן, פה כתוב, ואז לאט לאט מלקטים את כל המידע שאנחנו מקבצים על אותו דבר, בעיקר מפרשנים במשך השנים. אנחנו מקבילים לזה את אנשי הבוטניקה, את חוקרי הבוטניקה, שהם באמת יודעים להגיד לנו, גם היסטורית, מה סוגי הפרחים שהיו נגיד באזור הזה, באזור הגיאוגרפי שלנו. כי אנחנו מדברים בסופו של דבר גם על דברים שיש להם יסודות גיאוגרפיים. כן או לא היה כאן הצמח הזה. כן או לא יכול היה להיות כאן הצמח הזה. נגיד, אנחנו יודעים להגיד שהם החיטה כן צמחה פה מתישהו, אבל אנחנו לא יכולים להגיד, למשל, אני לא יודעת, נגיד שאננס, האם אנחנו יכולים להגיד שאננס צמח כאן אי פעם? אני לא בטוחה. אז גם יש לזה שהם נתונים גיאוגרפיים, אקלימיים ואחרים, mm-hmm. שמאפשרים כן או לא את התמיכה של הפרחים האלה, כן. במקומות האלה, ואז ההצלבה של כל המקורות מאפשרת לנו בעצם להגיד, אז זה הוא זה. ואם במקרה נתנו שם לא נכון, או זיהינו לא נכון, וזה כבר קרה, לא פעם, אז מתקנים את הזיהוי, אז אומרים, נוכח הממצאים החדשים, אנחנו יכולים לומר שיש כאן בעצם זיהוי אחר.
כן, ולעיתים מה שמשתרש, משתרש. בואי בקצרה, אמרי כמה מילים על נורית.
טוב, אז נגיד על נורית, רק שבאמת נורית אסיה היא המין הנפוץ ביותר בארץ שלנו, יש כמה וכמה מינים של נוריות, הצבעים של הנורית הזאת הם אדום כתום וצהוב, ואולי לא סתם היא קרויה נורית, השורש שלה הוא כנראה נור, נון ועברש, אנחנו מכירים את השורש הזה מכמה לשונות שמיות, בארמית נור זה אש, בערבית נור זה אור, וכמובן הקרבה ברורה בין אש ובין אור ובין הצבעים האלה של האדום, הכתום והצהוב, צבעים של אש, צבעים של אור, צבעים של שמש. ובימים האלה אנחנו כמובן גם שומעים על נורי תאורה למשל של חיל האוויר, שגם זה בעצם אור, אש, זיקוקין דינור שייכים לחבורה הזאת גם כן, זיקוקין דינור, ניצוצות של אש בתלמוד, אבל בימינו ניצוצות של אור, לא דווקא אש יש שמה. ולמה דווקא נורית? כי אנחנו שוב מצאנו נוריתה בארמית. אנחנו לא באמת יודעים להגיד למה בדיוק כשחיברו בראשית המאה ה-19 ב-1913, כשהפיצו את שמות הצמחים, החליטו לתת את השם נורית דווקא לנורית, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו משערים שזה קשור למשמעות הזאת של הצבעים שלה.
נור, אש וקשור לצבעים שלה.
נכון.
כן, כי באנגלית זה בכלל buttercup, לפחות הצהוב, שהוא באמת צבעו נכון. אולי כצבע חמאה.
נכון.
יפה, מעניין מאוד. אני מודה לך. נמשיך להסתכל על הפריחה ולחשוב דברים טובים. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, תודה רבה.
תודה, שרון, להתראות.
לסיום, אנחנו עם מחקר חדש שפורסם בכתב העת סיינס, שמגלה שהמוח מסוגל ללמוד ולזכור מידע ולקודד מידע חדש באופנים מתוחכמים יותר ממה שחשבנו בעבר. נפנה לפרופסור ערן שטארק מחוג סגול לחקר המוח באוניברסיטת חיפה. שלום.
היי, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב. אני חושבת שאני אתחיל בשאלה אולי בסיסית מאוד. בעצם למה לנו, מעבר לשאלה שדעת על זה שאנחנו רוצים לדעת עוד ועוד דברים, לשם הידיעה, למה לנו, או באילו שימושים אנחנו משתמשים באופן שבו המוח לומד דברים?
טוב, אז הסיבה הראשונה שהזכרתי היא כשלעצמה חשובה, אני רק אגיד אותה, אנחנו באמת רוצים לדעת איך דברים עובדים. הרבה מתוך מה שמדענים עושים זה באמת בשביל להבין איך דברים עובדים. לכן אנחנו חוקרים את העבר, אנחנו חוקרים את היקום, אנחנו חוקרים את הדברים בתוך עצמנו, או בתוך המנגנון הביולוגי שנקרא...
כן, או בחלל, מנסים להבין את מקור הדברים, זה בוודאי.
כן, אבל השאלה שלך, יש סיבה נוספת, או יש יישום פוטנציאלי, שאם אנחנו יכולים להבין את השפה שמשהו משתמש בה, אנחנו נוכל לתקשר איתו. אם אני ואת יכולים לדבר את אותה... אם אני מבין את השפה שלך ואת מבינה את השפה שלי, אנחנו יכולים לתקשר אחד עם השני. אם את היית מדברת בשפה עברית, ואני הייתי יודע רק שפה אחרת, נניח אינדונזית, אז התקשורת שלנו, כשאנחנו מדברים מילולית, הייתה מוגבלת. אולי פנים אל פנים היינו יכולים לעשות יותר מזה, אבל במילים היינו די מוגבלים בתקשורת. אז באופן דומה, אם אנחנו מבינים את השפה שהמוח מדבר עם עצמו, אנחנו אולי יכולים לתקשר איתו, יותר טוב מאשר אם אנחנו לא מבינים את השפה שהוא מדבר עם עצמו. זה עושה היגיון?
כן, כן, זה עושה היגיון. הביטוי המאונגלז הזה הוא בהחלט לעניין כאן. ובעצם זה גם עוזר לנו, נגיד, ואנחנו רוצים, עם אנשים פצועים, ואנחנו רוצים להרכיב להם יד תותבת, למשל, אז הבנה של התקשור הזה תוכל לעזור לנו ביישומים האלו, נכון?
כן, זה קצת עדיין מדע בדיוני, למרות שאנשים היו עושים את הדברים האלה, או אנשים ניסו לעשות, לתקשר עם המוח בדרך כזו או אחרת, כבר משנות ה-50 וה-60, בשנות ה-60 כבר היו יישומים של כתיבה וקריאה מהמוח, ואפילו מוצלחים, זאת אומרת, קוף יכל במחשבה שלו לגרום לקוף אחר לעשות משהו כרצונו. כן, זה מחקרים מלפני... שלושה דורות, אבל השפה שבה השתמשו זה היה ממש כמו פטיש, כן? כמו צעקה, אז זה ברור שגם אם אני צועק באינדונזית וגם אם אני צועק בעברית, הדובר של השפה השנייה מבין את הדברים האלו. אבל להבין דקויות, מעבר לאינטונציה, אנחנו לא ידענו לעשות, וגם היום אנחנו עדיין לא ממש יודעים טוב להבין את השפה, ולכן יש את המוטיבציה הזו. אז זה לא רק בשביל להפעיל אקטואטור או חפץ, זאת אומרת יד, אלא גם בשביל להתחבר למוח במובן של קלט, או במובן של תהליכים קוגניטיביים יותר פנימיים. כל תקשורת עם המוח דורשת ברמה מסוימת להבין את הצופן היצדי.
כן. לפני שנגיע למחקר שלכם, בוא תגיד לנו מה היה ידוע עד עתה על האופן שבו המוח שלנו מקודד מידע.
טוב, אז מה שידוע כבר הרבה שנים זה שמוח בנוי מתאים, תאי הצב, ותאי הצב הם בעצם רכיבים אלקטרוכימיים, זאת אומרת, זה ממברנה, תא צב או נוירון, זה תא שמורכב מממברנה, זאת אומרת קרום, ובתוכו יש נוזל, ובתוך הנוזל הזה יש מטען חשמלי מסוים, שהוא שונה על פי רוב מהמטען החשמלי מחוץ בתא. כשהמטען הזה הוא שווה, המוח בעצם מת. אבל כשהמטען החשמלי הוא כל עוד הבן אדם או היצור חי, יש הבדל במטען החשמלי. והתאים מתקשרים אחד עם השני על ידי זה שהמתח החשמלי של תא משתנה, בעצם עובר שינוי חיובי מהיר מאוד, אנחנו קוראים לזה דחף עצבי או ספייק, פוטנציאל פעולה, יש לזה כל מיני שמות, בעברית המילה הנכונה היא דחף עצבי. בקיצור, כשתא יורה דחף עצבי שכזה, אז...
אתה אומר תא יורה. זה מה
כן, שאלה? כן, כן, זה, כן, זה ממש אירוע מהיר מאוד, תוך כמה אלפיות שנייה, יכול להיות אפילו אלפית שנייה בודדת, אז זה אירוע מאוד
מהיר.
אוקיי. כן, כן. כשמקשיבים לזה ברמקול זה נשמע ככה פק פק פק, לפעמים יש ירי של צרורות, אנחנו גם קוראים לזה צרורות של, של ספייקים.
מעניין, אוקיי.
אז כשאירוע כזה קורה, הוא מתפשט... בשלוחות של של אותו נוירון, ונוירונים אחרים מקבלים איזשהו עקבה של זה, איזשהו סימן של זה. האירוע הספציפי שהם מקבלים זה פעילות סינפטית, יש שינוי כימי נוסף שעובר מתא לתא. אז בעצם מה שעכשיו תיארתי זה תקשורת מאוד בסיסית בין שני תאים. יש תא שמסיבות שתכף אפשר לדון בהן, אבל מסיבה כלשהי הוא מייצר פוטנציאל פעולה, הוא יורה ספייק, ואת הספייק הזה שומעים או מרגישים מבחינה כימית סדר גודל של 10,000 תאים אחרים באותו, בקרבה אנטומית לאותו תא וגם בריחוק ממנו. וחוזר חלילה, אם יש מספיק ספייקים ש... תא מסוים שומר, אז הוא יחליט לייצר ספייק בעצמו, וככה התהליך הזה מתקדם. אז זו ביולוגיה שהיא יחסית, או אלקטרופיזיולוגיה, כן? יש פה גם חשמל וגם ביולוגיה. זה תהליך שהוא יחסית מוגדר היטב וידוע כבר עשרות שנים. אבל על הבסיס הזה זה כמו להגיד שאם אני עושה שוב את האנלוגיה לכתב, אז זה כמו להגיד שכתב מורכב מאותיות. כן, אבל איך אותיות, איך A, B ו-C מייצרים מילים, לזה כבר צריך תחביר, נכון? צריך סינטקס, התחביר הוא שונה מאותו A, B, C, אני יכול לייצר מילים באנגלית, אני יכול בספרדית, ואני אפילו יכול באינדונזית, השפה האינדונזית היא כתובה באותיות לטיניות. אז את השאלה הזו אנחנו פחות יודעים.
אוקיי. ואתם בעצם המחקר שלכם ניסיתם להבין את זה פחות או יותר, נכון? מה עשיתם?
כן, אז יש היפותזה שיש צופן שאומר שהשפה הבסיסית שהמוח עובד בה היא כמות או מספר או קצב פוטנציאלי הפעולה האלו ביחידת זמן. כן, אז אנחנו קוראים לזה צופן קצב או קוד קצב, ודוגמה קלאסית לזה או דוגמה מאוד יפה לזה זה במחרסמים, גם בפרימטים, בקופים ובבני אדם, אבל המודל הקלאסי לזה זה מחרסמים, אפשר לראות שכשמחרסם, נגיד עכבר, מתרוצץ במרחב, אז יש אזור מסוים שאם מסתכלים על, על, על פעילות של תאים מסוימים, באזור מסוים, הכל מסוים, כן, אבל יש תאים מסוימים במוח של עכברים, שבאזור מסוים במרחב ייצרו ירי מוגבר. ותא אחר סמוך לו יירה ספייקים במקום אחר במרחב. אנחנו קוראים לתאים האלה תאי מיקום, כן? כי הם, כל תא מייצג איזשהו מקום במרחב. אז הקוד הזה שתיארתי כרגע ממפה את המרחב בעזרת קצבי ירי. כן?
אוקיי.
אז זה משהו שהיה ידוע, ואפילו קיבלו עליו פרס נובל לפני עשור. על הגילוי הזה. קוד אחר שהוא פחות מוכר, אבל הוא קצת יותר קשור לתהליך של העברת מידע בין תאים, תאי הצו שתיארתי קודם, זה תהליך שבו הפוטנציאלי פעולה, הספייקים האלה, נורים או נוצרים בדיוק מאוד גבוה. זאת אומרת, יש איזשהו גל ברקע, תחשבי על מין מטרונום, כמו שעון כזה, שפועל ברקע, בתדירות של 8 פעמים בשנייה נגיד. אנחנו קוראים לזה גלי תטא, וכשאחבר שיער נכנס לאזור שבו תא מסוים הוא תא מיקום, אז הספייקים הראשונים שנוצרים הם בפאזה, או זה עכשיו מונח קצת טכני, אבל אם מדמיינים גל, אז בחלק העליון של הגל, ואז כשהוא נכנס לתוך השדה הזה, הספייקים הבאים קורים בפאזה או בחלק של הגל שהוא קצת יותר מוקדם. כך שנגיד אם החיה נמצאת במרכז השדה, אז הספייקים קורים בתחתית הגל, וכשהוא יוצא ממנו, הם קוראים שוב בראש הגל. אז עכשיו בעצם יש קוד אחר. פרופסור
שטרק, אני רק אתן לך התראה שכן, בסוף זמננו ייגמר, ולא נגיע לגילוי החשוב שלכם, לגילוי העדכני. אז בוא נגיע
אליו. את שואלת אותי שאלות, אז אני עונה לך על כל שאלה.
נכון, נכון, אני יודעת. זה לא באמת דבר שאפשר להכיל אותו בתוך שיחה בת 10 דקות ברדיו, אבל אנחנו מנסים.
כן. בקיצור, אז יש, היו ידועים שני קודים, קוד אחד שהוא קוד קצב, שהוא קוד יחסית נפוץ במוח, וקוד אחר שהוא קוד של תזמון, שהוא קוד יותר מדויק, הוא יותר קשור לצורת העברה, לתזמון של העברת מידע בין תאים במוח, אבל הוא לא ברור איך הוא קשור או איך הוא נוצר, או איך שני הקודים האלה קשורים אחד לשני, ומה שאנחנו גילינו, זה שיש קשר סיבתי בין הקוד הראשון לבין הקוד השני. כלומר, אם אנחנו מייצרים באופן מלאכותי שדה מיקום כזה של תא בעכבר שמתרוצץ במרחב, וגורמים לתא, לנוירון במוח, לראות ספייקים במעטפת שהוא מייצג איזשהו שדה, אז באופן אוטומטי המוח מתרגם את זה לקוד תזמון, קוד פאזה כזה, שהוא מאוד מדויק. כן? זאת אומרת, אם אני מספר לך, אם אני שוב חוזר לאנלוגיה של שפה, אם אני מספר לך סיפור באנגלית, את בעצמך מתרגמת אותו לעברית, כי זו השפה שבה את רגילה לחשוב.
כן. אוקיי. אז בעצם גיליתם את המהלך הזה, את מהלך התרגום הזה, נקרא לו?
כן. גילינו ש... הקודים האלה הם לא בלתי תלויים אחד בשני, גילינו קשר סיבתי בין קוד אחד לקוד השני, וגם, את יודעת, במדעי הטבע או בכלל במדע, אין הוכחות חד משמעיות, אין אמת מוחלטת, אבל יש כל מיני מודלים לאיך דברים עובדים. אז יש לנו גם, במהלך השנים, אנחנו לא חקרנו את זה בריק, במהלך השנים מדענים העלו עשרות מודלים לאיך התרגום בין שני הקודים האלה קורה. אפשר לחלק אותם לאיזה שש קבוצות, ואנחנו חקרנו את הקבוצות האלה והגענו למסקנה שחמש מהן ניתנות להישלל, מה שאומר שכרגע אנחנו חושבים שהשישית נכונה, והצענו איזשהו מנגנון יותר מפורט לאיך זה קורה.
יותר מפורט, שגם אולי יאפשר ביתר קלות, שוב, מימוש מלאכותי והשפעה על, על, על הקשר הזה?
אז אני חושב שגם בלי להבין, זה קצת חוזר למה ששאלת בהתחלה.
כן, בדיוק. אני סוגרת מעגל, כן.
נכון, אני שם לב. אז אני חושב שגם בלי להבין את המנגנון המפורט, על ידי זה שאנחנו יודעים שהמוח בעצמו עושה את ההמרה בין קוד א' לקוד ב', בין שפה א' לשפה ב', זה יכול קצת להקל עלינו אם אנחנו רוצים לתקשר איתו, כן? כי אנחנו לא צריכים אז אולי לעבוד בקוד המפורט והמדויק, שהוא קצת יותר קשה למימוש, מספיק לנו לתקשר איתו בנפנופי ידיים, והוא כבר יבין את זה בעצמו, כן? אז במובן הזה... אני קצת מקשר למה שאת פתחת בו, שהמוח הוא אולי טיפה יותר מתוחכם ממה ש... או לפחות האזור הזה במוח שאנחנו חכמים, ואני מסתייג, הוא טיפה יותר מתוחכם ממה שאפשר היה לחשוב, כי יש בו מנגנון דיוק עצמי, אינטרינזי או פנימי.
יפה. טוב, הצלחנו להבין לפחות חלקית, ואני מאוד מודה לך על ההסברים המורכבים האלו בפרק הזמן הקצר שהיה לנו. תודה רבה, פרופסור ערן שטרק, מחוג סגול לחקר המוח באוניברסיטת חיפה. תודה.
תודה לך.
עד עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים. תודה רבה לאורחים, נתיב רובינזון ואלכס לויקר. תודה גם למפיקה, תמר בנימין, ולדימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אנחנו משודרים מדי בוקר ראשון עד רביעי בשעה 7, הבוקר בשידור חי, ובשעה 8 בערב בשידור חוזר. כמובן, ניתן להזין לנו גם כהסקט ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר. אני שרון קנטור, נפרדת מכם. המשך יום טוב ושקט. בשורות טובות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.